כל מה שיורד לעולמנו אינו יורד אלא מאין סוף ברוך הוא. אך כשזה יורד לעולמנו זה עובר דרך מסכים, וכשהאור הזה יצטמצם ויגיע בצורה שהתחתונים יוכלו לקבל את האור, ובסוף כל מה שיורד מאין סוף ברוך הוא. ולכן לא רק שזה מתחתן, אבל גם בצמצום שלו, הצמצום הוא בעצם נעשה בגוונים שונים. זאת אומרת שהאין סוף ברוך הוא למעלה מכל מידה, למעלה מכל צמצום, למעלה מכל צבע, מכל גוון. זאת אומרת, כשזה מגיע לעולמנו זה עובר דרך גוונים שונים, דרך פילטרים שונים, שהם נותנים גוון חדש, מחודש, לאותו אורנטו, וזה לפי שינוי הזמנים, שינוי המקום, שינוי האדם. כלומר, לפי הכלים, כך מופיע אותו אור בצורה שונה, ברזולוציה הרבה יותר מדויקת, מתאימה לעולם ולאדם ולמקום ולטבע ההוא. ולפי הזמנים הכל משתנה. אחד מהפילטרים הללו, שאני קורא לו פילטרים, כן, כדי שנוכל להבין את זה, זה בעצם המזלות. הכוכבים והמזלות הם גם כן איזה סנן שדרכם עובר האור האינסופי. וכשהוא מגיע ונוגע בשנה הזה, הוא מופיע באור מחודש בחלק התחתון. למה הדבר דומה? לאור השמש שנכנס דרך החלון אל החדר. אם החלון צבוע בצבע כחול, האור בחדר יהיה כחול. זה לא אומר שמשהו משתנה באור עצמו, אלא שהקבלה הופכת בגלל הפילטר שהאור הזה פגש בדרכו. אור השמש נשאר אותו אור, אבל ההגעה, הקבלה, כלי הקיבול, ההכלה, היא בעצם שונה. אז אנחנו ממשיכים לדבר על אותם פילטרים הפילטרים כאן הם בעצם בדמותם של הספירות הקדושות, של המידות התחתונות, של שבע מידות הבניין התחתון. וגם לפי המזלות והמדרגות שנמצאות בדרך של ירידת האור. ואתה מפרש את פעולת התפארת כפי התגלות המזל בו. אז יש מזל שיורד, כן, נוזל מלמעלה, מזל מלשון נזילה, והוא נפגש, פוגש בפילטר הנקרא תפארת, ואז יש פעולה שונה. וזה שאמר, מסתרה בעמודת אל תאיתה, היא הוא עוד תלוי ארוך. מצד התפארת, שזה עמוד האמצעי, התפארת תמיד באמצע, היא בעצם האיזון של האדם, ימין, שמאל ואמצע. מצד התפארת, שזה עמוד האמצעי, שהוא מידת הרחמים, הוא עוד תלוי, בו תלויה ועומדת ההכרעה לזמן ארוך. זאת אומרת שזה בעצם המשכיות. כל מה שנמצא באמצע, המדויק יותר, נצחי יותר, ארוך יותר, זה בעצם הקו שמגיע בסופו של דבר אל המלכות. והמלכות לא מפסיקה, אלא ממשיכה ונותנת את השפע לעולמות התחתונים יותר. ולכן זה נמצא בעצם בקו אמצעי שנמצא ברחמים כגון רחם. ברבים רחמים, שזה נותן אפשרות לתינוק, לשלב הבא, להתפתח. ולכן תלוי אם יזכו בני העולם לזכות, או לזכות או לחובה. זאת אומרת שבעצם אנחנו תמיד משנים את השפע שיורד מלמעלה לפי הגוון שאנחנו בעצם מופיעים, שאנחנו מייצגים. כל אחד מאיתנו מהווה מסך כזה, שכשהאור פוגש בנו, אם אנחנו צינורות ראויים לפי הזכות שלנו, אז השפע ממשיך ומתפשט לטובה ולברכה. אם חז ושלום האדם מהווה פילטר גרוע, חוסם את האור, לוקח את האור בשבילו ולא ממשיך אותו כלפי מטה, אז יש בו בעצם מעצור עצירה והוא חוסם את הגילוי האלוהי בעולם. משם מתחילות כל הרעות. גם הרעות הנפשיות וגם הרעות הגופניות. זאת אומרת שהאדם מתחיל בעצם מהלך של חולי, תהליך של חולי, או תהליך של הבראה, לפי היכולת שלו להעביר ולהוליך את האור האינסופי. כל חתימה באור היא נקודת מחלה. כל פתיחה של הנקודה הזאת, רפואה של אותה מחלה. על ידי רצון לקבל לעצמו. כשהאור האינסופי עובר דרך האדם, בכל האפשרויות, זה יכול להיות שפע רוחני, זה שפע דשני, אם האדם שומר את הדבר הזה לעצמו ולא ממשיך את זה, כלומר הוא חושב שבעצם הקדוש ברוך הוא עובד אותו, אז הוא חוסם את האור. וברגע שהוא חוסם את האור, האור לא יכול להתפשט. אור שאינו מתפשט זה כמו נמק, כמו דם שאינו מתפשט. אז חז ושלום זה כמו קריצה של אותו עבר. אז האיברים חז ושלום נחרטים, וכשהכל לא עובד, אז זה חיה שרת. וכשהאדם בטוח, ויודע שכל מה שהוא מקבל, זה בעצם כדי להוליך את האור ולהמשיך אותו הלאה, בסופו של דבר הוא עובד את השם, ולא השם עובד אותו, אז הוא הופך להיות בעצם צינור פתוח. צינור פתוח אף פעם לא יכול לחלות. כל מחלה זה בגלל שהצינור סתום באיזושהי מדרגה. כל זרימה, סירקולציה של האור הזה, זה בעצם הרפואה של האדם, או של אותו איבר. לכן הכל תלוי רצון לקבל, איך מקבלים את מה שמקבלים מלמעלה. הרי הכל בא מלמעלה. אבל מה עושים עם הקבלה הזאת מלמעלה? האם זה קבלה על מנת לקבל? או קבלה על מנת להמשיך ולהשפיע כדי להופיע יותר אלוהות בעולם הזה? ככל שיש ריבון אלוהות בעולם הזה, וזה עובר דרך האדם, אז אותו אדם בעצם, הוא בעצם הצילות. אז הקבל בו הוא מתכמש בו, ממשיך להתכמש בו, כדי להזרים את אורו התברך דרך אותו צינור. וככל שהאור הזה זורם דרכו, גם כן מרפא אותו דרך המעבר. הזרימה של האור דרך האדם מרפא אותו, ויש יותר גם אלוהות בעולם. ובגלל שהוא היה הצינור הזה, אז הקבל בו הוא נותן לו כפל תפלא. בגלל שהוא צינור אמין, שעושה את פעולתו נכונה, ולכן ממשיך דרכו עוד ועוד. אז הכל בריבוי נעשה, אם זה בגילויי חידושי תורה, אם זה בפרנסה, אם זה בבריאות, אם זה בשמחה, אם זה באהבה, הכל עובד. כי האדם הזה, כל הפוגש בו, מתבשר. כל הקרוב אליו, מתעשר. כל החבר שלו, שמח, וכולי וכולי וכולי. לאדם הזה הוא בעצם נקודת אור אלוהי בעולם הזה. אז מתפלטים בו עוד יותר. כן, שרה? כן? אין דבר כזה. אם זה עובר דרכו, אז הוא מקבל דרך המעבר הזה. לא צריך לבקש על עצמו, צריך לבקש על אחרים, וכשהוא מעביר לאחרים, הוא בעצמו נזון מאותו מעבר. כמו צינור מים, שבא להשקות את הדם, הצינור מקבל את כל המים. כל המים עוברים דרך הצינור, למרות שבסופו של דבר זה מגיע לאדמה. אבל איך עושים את זה? זה מה שמשנה את הדברים. כלומר, גם אם אני עושה את הדברים האלה, האם אני בשמחה, אבל אני עושה את זה בגלל שאני מסוגל לעשות? האם אני מסכים להיות צינור ואני נפתח לזה? ולא כל הזמן מחכה מה יתנו, מה יחזירו, מה אני מרוויח מזה בסופו של דבר? או אם אני אדם באמת נקי ונאמן ומאמן את האור האינסופי דרך הפריזמה שלי. אז האדם אין דבר כזה שהוא לא יבושם, כמו שאומרים חז"ל, כל המתפלל על חברו, נענה תפילה. בגלל שאני בעצם מזרים לחבר שלי, אבל זה עובר דרכי. אז אם אני מתפלל בעמידה ואני מבקש רפואה, לפנינו השם ונרפא אותנו ונבצע, ועליה רוחה ומרפא לכל תחלואינו, לכל מכאובינו, לכל מכאובינו, כן? מה אני עושה פה? אני מביא בריאות לעולם, נכון? ואיך אותה בתפילה, ואיך אותה ברכה. מי זה הבריאות? זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הבריאות, הקדוש ברוך הוא הספר, הקדוש ברוך הוא הדעת, הקדוש ברוך הוא הכל. אז כשאני מביא בריאות לעולם, וזה עובר דרך אותה ברכה, אז אני משקיע בריאות לכל מי שחולה עכשיו. אבל בגלל שהעברתי את זה דרך הצינור שלי, אני מבריא תפילה. כן? בגלל שאני לא עושה את זה בשביל זה. אבל זה עובר גם פי בכל זאת. כי אם זכבן עובדים לאלמה, אם יש זכויות יותר במעשים של בני העולם, אז מתק יפה חסד. כלומר, לפי הזכות של האדם, לפי הזכות שלו, ככה האור עובר בלי מחתומים. הוא לא נשקע בשום מקום. גם ריבוי אור במקום מסוים שהוא לא עובר, הוא סכנה. כן? למשל, אם אור אלוהי עובר דרך מדרגה אחת של האדם, והמדרגה הזאת לא משפיעה, לא ממשיכה, היא שומרת לעצמה את האור. זה ריבוי אור ביחס לכלי הזה. אז הכלי הזה יכול להתפוצץ כזה שלו. ולכן, בכל דבר צריך להשפיע את מה שאתה מקבל. אמרתי לכם כבר כמה פעמים שללמוד תורה, ובמיוחד את התורה הזאת שאנחנו לומדים, לא טוב לשמור לעצמו. אם אתה שומר לעצמך, אתה מתפוצץ מבפנים עם ריבוי של אור, זה אורות גדולים. ולכן כל אחד צריך למצוא מקום שבו הוא יכול להמשיך להשפיע את הלימודים שאנחנו לומדים כאן. ולא, כן, יש ריבוי של אור על אותו אדם, באותו אדם, ואז זה הופך להיות אור של ריבוי אור, וזה הופך לעצבים, לכעס, להתפוצצות פנימית. התרופה לזה, המשך, המשכיות והשפעה. לכן זה נקרא מטה כלפי חשק, ואם לאו, חד ושלוש, אם אין מטה כלפי חשק, חשק זה השפעה, אם זה לא השפעה, זה נקרא, ואם אין מעשים טובים בעולם, אז מטה כלפי דין. ולא כמו החשק והגבורה, שפעולתה מבוררת מתחילה, הרי באמת פעולת החשק גבורה תתארת. לכן אמר, ואך יאינו תלת אחרנים שגב ננדה. וכך הם שלוש הספירות האחרות, שהם נצח הוד יסוד. כלומר, למדנו את ההשפעה שעוברת דרך חסד גבורה תפארת, אותו דבר במשולש תחתון. הרי אנחנו רואים כאן שיש בעצם משולשים. הכל משולשים. מה? עכשיו זה התפארת. זה לא כמו החסד והגבורה שפעולתה מבוררת מתחילה. זאת אומרת, מה שמגיע כבר לחסד ומה שמגיע לגבורה, זה בעצם מגמין עובר דרך מינון מאוד מאוד מאוד. חציתי רק לזה ורק לזה. בתפארת יש הכל, זה כללות. אז זה הרבה יותר רחב, הרבה יותר חזק, הרבה יותר גדול. אין בירור כל כך גדול כמו שיש בחסד, כי האור שעובר דרך החסד הוא אור של חסד. אור שעובר דרך הגבורה הוא אור של גבורה. אבל כשזה עובר באמצע, זה חיבור של שניהם, אור כללי.
אבל
פה גם
צריך
לחלק לפקרים ולא צריך לחלק. נכון, יפה. זאת אומרת שבתפארת יש את זה ואת זה. אם אתה מטה כלפי חסד, אתה ממשיך את הפעולה של התפארת. כלומר, אם האדם לא ממשיך את הפעולה במתינה, כלומר, מי צריך להיות דומיננטי פה? החסד. אם החסד דומיננטי, אז הוא ממשיך לנצח. אבל חס ושלום, אם הוא עוצר את המדרגה פה, האדם חוסר. אז הוא לוקח בעצם הכל לידו, הכל נמצא לו בלב. בקומה של הלב, והלב שלו חס ושלום בתו בעיה. זאת אומרת, הוא עצר את הכל בקומה הזאת, במקום להגיע למלכות, שזה סוף המדרגות, ישנו סוף המדרגה, זה התפארת. והתפארת זה עדיין זכר, זאת אומרת שבעצם זה כמו זכר שאין לו נקבה. זכר שאין לו נקבה, כל מה שהוא עושה זה שפיכת זרע לבטלה. ולכן, חז ושלום, לא רק שאין הפריה, הוא יכול למות מזה. בגלל שיש לו מעצר בלב. לכן זו סכנה גדולה, לקבל אורות ולא להעביר אותם, זו סכנה. נכון, אז מה זה הדין? דין זה בעצם גבול. אז הדין שולט, זאת אומרת הגבול שולט, אז זה בעצם סגירת המדרגה. אז בעצם מה קרה? אין לנו כבר 10 שבירות, יש לנו רק מכתר עד תפארת. אבל זה עדיין בקומת הזכר. ריבוי, 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 ריבוי בזכר. ויכול לבוא לגבי פיצוץ אחד גדול. בסוד, ולא יכול יוסף להתאפק על כל העומדים עליו. את יוסף הוא פה, אותו דבר. כל זה עומד עליו. הוא כבר לא יכול יותר. אז מה הוא אומר? אני חייב להמשיך למלכות. שמה בסיפור זה יהודה, לא פשוט, זה אחד. אבל אדם שלא עושה את זה, מרוב ריבוי האור הזה, זה חייב לתת מכל החורים. יוסף מתחיל לזכות, זה אותו דבר, זה כמו טיפות זרע שיוצאות מהעיניים. יפוז מזרועי ידיו, מהאצבעות. כל מי שבעצם חוסם את עצמו באיזושהי מדרגה, כלשהי, הוא בעצם גורם לחסימת האור האינסופי, שהוא, אין סוף ברוך הוא, יש לו רק כוח אחד, כלומר, הכוח הייתי, לא רק כוח אחד, זה הוא אין סוף, אבל הכוח המרכזי, המגמה שלו, זה נתינה, זה השפעה לתחתונים. כל מי שמשחק את המשחק הזה של ההשפעה, הוא משחק את המשחק של האין סוף, במרכאות, ולכן הוא בריא. כל מי שחוסם את האור האין סופי מלעבור, אז הוא חזק לא משלם. זה התפוצצות פנימית. כי האור האין סופי הרבה יותר חזק ממנו. ולמה הדבר דומה? להתחיל לבנות קיר של גבס בנהר, שזורם מיליוני מטר קוב לשנייה. כן, אתה מתחיל לבנות קיר גבס. זה אותו דבר, עולה לכל. אז זה הורס את האדם. ולכן צריך להיות בעצם באותה מגמה, להיות פתוח לאותה השפעה, לעבוד בשביל האינטרסים של האינטרס, ולהמשיך להשפיע. לא כדאי בכלל לעשות פעולה אחרת. כדאי לעשות את הפעולה הזאת. ואז אתה נעשה, אתה בעצמך כמעיין המתגבר, שמימד אינם פוסקים. אינם פוסקים. ההולך בדרך ושומע מתנתו ופוסק, פוסק מעלה עליו הכתוב כאילו חיים בנפשו, פוסק בגלל שהוא פוסק. אבל אם הוא לא פוסק, אם הוא ממשיך, הוא מדריך, אז לא, הם לא עוצרים, אף פעם אסור לעצור. מי שעוצר, כל הזרם הזה כאילו הוא בונה איזה מין חתימה, דשר כזה, כן? תכף כזה שלטוב את זה לדבר מתפוצץ, כי אף אחד לא יכול לעמוד בפני האור האינסופי. אז כדאי להמשיך לעבוד. הדרמה הזאת היא בעצם העבודה שלכם, האמיתית. זה הצער לשם, צדיקים יבואו בו, לא תפסיק, לא מתי. זה צדיק אמיתי. בסדר? אז אף פעם לא לעצור ולא להגיד טוב, עכשיו אני חושב על עצמי. אין דבר כזה. תמשיך לעבוד. ואפילו בחיים שלנו, אנשים כל החיים שלהם פעילים, ואז אתם אומרים, זהו, אני עכשיו נמאס לי, עשיתי כל החיים שלי בשביל כולם, עכשיו אני עושה רק על עצמי, מתחיל כל יום לבקר את זה בקר שלי.
נכון,
אז לדעת את הדבר הזה ולהמשיך. אז לכן, אנחנו עכשיו בחלק התחתון, הספירות האחרות התחתונות, המים, נצח הוד יוצאות, לא מנהי, כן? למנהי, מנהי זה בכי, מנהי בכי תמורי, אלא מנהי, למרות שזה נצח. כמו שלוש ספירות חסד גבורת ישראל. כלומר, מה זה נצח הוד יסוד? הוא בדיוק כמו חסד גבורת ישראל בקומה תחתונה יותר. כלומר, שלב אחד קדימה. מבחינתנו מה זה קדימה? לרדת ולהציע יותר. בסדר? אז גם שם לא לחשוב. מי שחושב, הוא נכון, פיזי. אדם שלא הולך לשירותים, זה הספירת היסוד, נכון? רוצה ללכת לשירותים ותומר, מה קורה לו? חד ושלום יכול להתעקר. כן, נהיה עקר אחד מסוים, ואז יש לו בעצם פיצוץ פנימי. אין השפעה, אין מחר, אין ילדים, אין עתיד. וכולי וכולי וכל הספירות זה אותו רעיון, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה פיזית. בסדר? אז מה זה הספירות התחתונות? הם ענעם וענעם, זה נקרא הם והענפים. כן? העץ והענפים. ולחתימה היה ברמזה, ולחכמים די ברמז. זאת אומרת, די לחכימה ברמזה, כן? זה מה שחזל אומרים לנו. מה זאת אומרת שדי לחכם ברמז? לא צריך להסביר לו יותר מדי, הוא מבין כבר. כן? החכם כבר יודע שבעצם זה האינטרס כמו שהכל נור. שיבינו מחסגת את הסדר של הנאי. זאת אומרת, שאם אמרו לך דבר פה, מה הולך, אתה צריך לתקף את זה שלב אחד קדימה, ולעשות אותו דבר בשלב נמוך יותר. כן? להתייחס איך אתה מרגלים, זה בדיוק זה. כלומר, המרגלים הסיקו פה. מה זה זה? תפארת. תורה, נכון? מתן תורה, מה? לא, לא צריך לפעול עם זה. כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. כן, אנשים מקדימים רק תוירה, 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 כאילו רק זה. זה נכון, אבל תורה בשביל מה? אם התורה לא מגיעה לארציות, אז מה עשית איתה?
תורה בעבודה.
כן? אז בדיוק כל העניין הזה להציע למטה את התורה הזאת. אז מי שאומר אין לי אלא תורה, לא רוצה מלכות, זה בעיה? זה פרשת המרגלים. הנה, זה הרגליים. ממשיך ואומר, הנה נפשים, הנה אלו בעלי האות, יוצאים מהיכל המלכות, אחר שמתמלאה בקשתם. להזכירכם, אנחנו עוסקים בתפילה, וכל אחד נכנס ויוצא עם בקשתו, נכון? אז כשיוצאים מהיכל המלכות, כן? האחרונים דווקא לפתחה. אמרנו, כל פעם חלק נכנס, שהוא יוצא, החלק השני נכנס, והוא יוצא וכו' וכו'. כמו שראינו בהלל, בחגים, קצת ראשונה נכנסת ועושה את הקורבנות, שהיא מקיימת את השנייה נכנסת. הנה אחרים דופקים בפתח ההיכל, הרוצים להחליט ולהעלות את תפילתם. קצת אחרת, קבוצה אחרת, נגלה אחרת, כן, של כוחות שונים. למה כולם לא נכנסים ביחד? לפי התכונה שלהם. כל אחד והתכונה שלו יש לו גוון של כניסה. ולכן בעצם זה נקרא כאילו אחד אחרי השני. למרות שכולם ביחד בעולם הזה. אבל הרמז כאן של הזוהר, אנחנו לא מתפללים הרב לפי התפילה הזאת, וכמה צריך להימצא לפי... ושים לעצמה, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, בתוך התפילה עצמה, אנחנו הרי גוון שונה כל אחד מחברו. אז גם אם רואים אותך, עושה את אותם תנועות, או לא עושה תנועות בכלל, אתה בגובה אחר. אתה רואה שני אנשים שותים. אחד שותה בגלל שהוא שמר, השני שותה ועושה כוונות, אבל אתה לא רואה את זה מבחוץ. בסדר? עוד דבר, בדיוק, 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 אותם שבטים, אותו עניין, כל אחד והמנור המתאים לו. ולכן, מסיטרא דקשת איהו, וכהכי עוד ברית. עכשיו, באים הכת האחרונה, שהם מצד הקשת. מי מכונה קשת? שירת היסוד. נכון? באיתן קשתו, על מי נאמר? יוסף הצדיק, מה זה באיתן כפתו? שהכסף שלו, הברית שלו, כן, היא באיתן, היא ישרה, היא חזקה, ולא רק חזקה, אלא עומדת רק לכיוון המלכות הקדושה, לא הולכת למלכות אחרת. נכנס לשלום, אם אתה לא מספיע את זה לצד של הקדושה, כל הזרע, כל הספר הולך למלכות בקליפה. אז מה עשית? אז יש בעיה בעצם גדולה מאוד לדעת שאם אתה לא מעביר את זה למלכות בקליפה, יש חשש גדול מאוד שכוחות זרים יקחו את האור הזה במקום לקחת אותו לקליפה. צריך לדעת איפה אתה נמצא.
זה לא היה
חשבי? יהדות בחוץ לארץ. זה בעצם יהדות שלוקחת את האור האלוהי ומפקיע אותו לאומה שהיא נמצאת שם. בצלצי משמע, בכל המשמעויות בכלל. לצלם ניסים באמריקה. כן? זה לקחת דמים, דמים זה זרע, ולצלם את זה לאומה ריקה, שלא שייכת לאומה שלך. אתה תופך זרע למלכות אחרת, במקום למלכות שלך. במקום לצלם ניסים למדינה שלך, אתה מצלם ניסים לאומה אחרת. ואתה נותן כוח לאומה אחרת לחייב אותנו לתת שטחים ולעשות ככה ולעשות ככה. בסדר? שהיא גם כן, כן, אות ברית. אז עכשיו אנחנו מדברים על אות ברית, והיינו שהם גם כן יסוד וזרנטים בשנה אחרת. כמו שכתוב בבראשית, את כספי נתתי בענן. מי אומר את זה? אתה רואה מוכו בעצמו. מה זה את כספי נתתי בענן? מתי הוא אומר את זה?
אחרי
המבול. עכשיו, מאיפה נבע כל העניין הזה של המבול? מי הביא מבול? חטא במה? חטא
בבה.
יפה. אני מתחיל כל בצר, כן? את דרכו על הארץ. הנה אלו בעלי האות יוצאים מהיכל המלכות אחר שנתמלאה בקשתם. עוד דבר, האחרן ינדפתי מפיתך, הנה אחרים דופקים בפתח הלכה ורוצים להכניס, כן? ולהעלות את תפילתך. מכניסים את התפילה, מעלים את התפילה למעלה. מסיתרא דקשת באיהו ובהכי אות ברית, זה לא נמצא לקשת, גם כן אות ברית. והיינו שהם גם כן מייסוד וגנרנטים בבחינה אחרת. יש כמה בחינות באותה מדרגה, ולכן זה בעצם כל העניין הזה. את כספי נתתי בענן והייתה לעוד ברית ביני ובין הארץ. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא במרכאות מגלה כסף כל פעם שרואים כסף. כן, מה זה הכסף הזאת שאנחנו רואים כביכול? זה הברית של קושיא בראשית. עכשיו, כמה גוונים יש בה? כל הגוונים. למה? כי זו התכונה של הכסף. כלומר, הברית יש לה את כל הגוונים. הנה כל הגוונים. כל מה שהיה לפני. ולכן אם תסתכל על כסף, בעצם היא בעצם ריבוי של כל הצבעים. נכון? עכשיו, ריבוי הצבעים, אתם רואים שזה כל הקווים. זה מה שהיה לנסף. הקדוש ברוך הוא, פה זה תפארת, יעקב אבא שלו, עכשיו הוא כותון את פסים, לא פס אחד, כל הפסים, במקום שכל אחד מהאחים שלו היה פס אחד, גוון אחד, יוסף לו, יוסף לו כל הפסים. זה אותו דבר, זה הגוף, זה הגוף. הגוף זה גוף, הולכים ביחד. נכון, כי הדברים הם לא בתפארת, הם במלכות. במלכות כל אחד יש את הגוון שלו. כל האחים נמצאים במלכות. רק יוסף נמצא בזכר. כלומר, אם תקחי את יוסף הוא הזכר, תקחי כל אח נקבה. ביחס ליוסף. אין אחים בזכר. מה? הוא נקרא אלומתי, או מילתי, אתה מכיר? והמילות, המילים, המילות שלכם, תסובנה את המילה שלי. כלומר, יוסף הוא אמצע, והאחים הם תיבולים.
מה
זה מעלמות עצמם? מה זה מעלמות עצמם? עלומה, עלומה זה מילה. עכשיו, בעית מרבה, שנאמר בכסף, שמראה הכסף אשר יהיה בענן ביום הכסף. מאיפה בא הכסף? מסילוק של מה ומה? אור ומים, נכון? אור ומים זה נותן את הגוון הזה. ומה זה אור ומים? האור זה השפע, והגשם זה השפע שהתגשם. אז ברגע שהאור הופך לגשם, מתגלה בגשם, עובר דרך הגשם, אתה רואה שבעצם הברית פועלת. ולכן אין לי את הברית. אבל הברית הזאת לא אמורה להיראות. כי אם נראית, זה אומר שבעצם יש איזה מיקר עליון. שמה? שאנחנו לא עושים מספיק טוב את העבודה, והקב"ה חייב להשתמש בברית שלו כביכול, כדי לעשות את העבודה שאנחנו לא מצליחים לעשות. כאילו הברית שלנו לא פועלת כראות. אם אתה מסתכל על הכסף, אתה מסתכל על הברית. בגלל שאתה רק צריך להסתכל בקטנה ולומר, וואי וואי, היה המצב הזה לא טוב עכשיו. זה מצב לא טוב, אז אני מברך שאתה זוכר לנו שאתה לא רוצה להחריט ולחסל את העולם שוב פעם. כי אני רואה שאנחנו לא עושים את העבודה. אז כדי כך אני אומר שכשיהיה גדולים בישראל בעולם, הכסף לא נראית בימיהם. למשל, כתוב על רבי שמעון בר יוחאי, שכסף לא נראית בחייו. כי הוא הכסף. לראות את התוצאה, לא את הזיווג עצמו. לזיווג נכנסת לחדר המיטות ומסתכלת עליו איך הוא מתדבר. אבל זה משהו אחר, לכן הוא שוטף. לאינטימי. פה זה כאילו גלוי. אז זה לא טוב. אני רוצה לראות את הספר כשהוא מתגלה, אני לא צריך לראות את החיבור ביניהם. אלא? זה בדיוק מה שצריך לעשות. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אנחנו להפוך להיות אותה כסף. כמו יוסף.
אז זה
מרצה להפיץ לבוא, שהעולם יהיה מתקרב, ומדבר את זה תיקון טוב. אז איך הכסף מתגלה? זה לא שלא נראה את הכסף. גם בזמנו של רבי שמעון בר יוחאי, ברגע שהיה מים ואור, היו רואים. זה ביטוי שהוא בעצם היה ממלא מקום של אותה כסף. זה העניין. נכון, הכסף הפוכה.
מה זה הפוכה?
הפוכה. זאת אומרת, ברוך השם שהיא הפוכה. כן. כמו כיפת ברזל. כן. כמו שצריך להיות הפוך. אם נכנס בשלום הייתה ככה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא יורה עלינו כיסים.
בינתיים זה הפוך.
בינתיים זה הפוך. כלומר, הוא לא רוצה לזרוק עלינו כיסים, לכן הוא עושה לנו כסף הפוכה, כאילו הכיסים כמעטה למעלה. מהעולם השם דברך נמצא בשמה. והגדירות לא יתרדנה לעולם הזה. אז כסף כזאת זה מסוכן כזה שלה. אין כסף כזה, ברוך השם. גם מבחינה... למה הכסף מופיע דווקא בצורה כזאת? ולא בצורה כזאת, מה זה משנה? כן, חייבים. גם מבחינה פיזית, כן, ממשית. למה הדבר הוא כזה ולא כזה? זה עוד סיפור אחר. והוא מראה דמות כבוד השם. וכן מראה הנוגה, כן? נוגה זה אור. שבעצם יש בו נטייה לכאן ולכאן. וכאן יש שלוש קליפות שמאות. ויש קליפת נוגה, שהיא חציה טוב, חציה לא טוב. ולפי המעשים שלנו, אנחנו מביאים את החלק הלא טוב לטוב. ואם חד ושלום אנחנו לא עושים כראוי, אז גם החלק החצי הטוב הופך להיות לא טוב. בסדר? אז נוגה זה בעצם קליפה של כל החיים שלנו. למשל, אתה החלטת לבוא ללמוד הלילה, לקחת את החלק הלא טוב של הקליפת נוגה, והבאת אותה לטוב. אז עכשיו זה כבר לא קליפת נוגה, זה כבר נוגה לא טוב, זה כבר אור. באמת? זה בעצם ההחלטות שלנו בחיים. כל החיים שלנו זה רק בירור. כלומר, כל החיים שלנו זה בירורים, נכון? אני עושה, אני לא עושה, אני אוכל, אני לא אוכל, אני קונה את זה, אני לא קונה את זה, אני רואה את זה, אני לא רואה את זה, אני מתקשר אליו, אני לא מתקשר אליו, אני... כל החיים שלנו זה זה. כלומר, אנחנו כולנו, כל החיים שלנו בקליפת נוגה. כל המציאות שלנו זה קליפת נוגה. כן? אתה לוקח בעל חי, אתה שוחט אותו, אתה מוציא ממנו את הדם, אתה מולח אותו, אתה זה, זה קליפת נוגה, הפכת את החצי הרע לטוב. אם אכלת את הבשר כמו שלי, בלי שום דבר, לקחת את הטוב ונכנסת לרע. לחלק הטוב שלך,
ולחלק הנוגה,
למה? קליפה. יש לאור הזה, קליפה, או שאתה מתעסק בקליפה של האור, או באור עצמו. הבנת? להתעסק באור עצמו זה להתעסק בתוכן, להתעסק בקליפה זה להתעסק בחיצוניות של הדבר. זה כמו בתורה. או שאתה לומד רק את החיצוניות, כלומר, אתה ראש קטן, תגיד לי מה מותר, מה עשו. יפה, אבל אתה צריך לדעת, כן, את המנגנון הפנימי שזורם. אם אתה שוכח שאור אין סוף זורם לכל זה, אז מה אתה עושה פה? הפכת להיות איזה רובוט של מעשית. אז אסור לשכוח את המגמה הכללית. זה תורת הכלל. לא תיפול באסור ומותר, תעשה, פסול, זה מה שמעניין אותך. כשפסח מגיע, אתה שכחת את האור האינסוף של זורם דרך אחת, זה מה שמעניין אותך זה לנקות את הבית. בלי לדעת מה קורה פה, אז לנקות את הבית זה בסדר גמור, אבל בשביל מה? בשביל מי? כן? תביא חברת ניקיון, זה זהו. יש פה מגמה, אלוהים. שהניקיון של הבית שלך הוא באופן הניקיון שלך, דרך הבית. אז לא לשכוח, שאתה צריך לנקות את עצמך בזמן הזה. עכשיו אנחנו עוד כמה שבועות לקראת פסח כבר. נכון? לא נשאר הרבה. שלושה שבועות. שלושה שבועות זה פסח. כן? בחר. אני עכשיו צריך לנקות את עצמי. השבת הזאת, ובאחר קוראים לה גם שבת פרה. תראו כבר, היינו בשבת זכור שבוע שעבר, זהו כבר, שבת פרה. מה זה שבת פרה? זה הכנה לפסח. או שחז ושלום אתה נופל לקטע מוות, כלומר לא הבנת מה זה חיים אז אתה נופל למוות, או שפרה, פרה אדומה, היא מצהרת מכמעט לא. אז אתה בעצם הופך את המגמה של המוות לחיים. אין יותר אופטימי משבת פרה. שבעצם גם המוות לא מנצח. הוא נגלה על ידי הנצח. בילה המוות לנצח. הנצח בולע את המוות. כלומר, אם תשאל מישהו ברחוב, מי השחקן המנצח תמיד, יביא אותך המוות. נכון? טוב, עושים דבר כולם לפי. אז הוא מנצח את הכל. באה התורה ואומרת לך, לא אדוני, אתה לא הבנת כלום. המתים תלוי מי זה, צדיקים לא נקראים מתים, זאת אומרת שמה? שהם בעצם לוקחים את הנצח והופכים אותו למנצח גדול. על ידי מה? על ידי זה שהם יודעים להפוך את המוות לחיים. לפני שנכנסים לפסח. כמו שלפני שנכנסים לפורים, שצריך לדעת ללמוד על עמלק. לפני שאתה נכנס לפסח, אתה צריך ללמוד על החיים, ומה זה החיים, ובשביל מה אתה חי. ולכן יש לך פרשה מיוחדת, שבלעדיה, אם אתה מדלג על פרשת פרה, אתה לא יכול להיכנס לפסח. אין, לא מדלגים. ואחרי זה יש גם פרשת חודש. אותו דבר. ברגע שאתה בעצם שולט על המוות, מה קורה לך? אתה מתחדש. אז אתה נכנס לפסח בהתחדשות. זה החידוש האמיתי, זה לא בגלל שקבעת את הבית. אז אנשים שלא ידעו להרגיש את זה, לחוש את זה, מה אמרו להם? תשווה את הבית. תנקה את הבית. אז אדם שמנקה את הבית שלו ומשנה את הדברים והכל הוא מרגיש חדש. אז אומרים לו, אתה מבין? אתה רואה את החידוש הזה? זה בדיוק מה שצריך להבין בפנימיות. הבעיה שזה בתוך הדורות, בשלב הדורות, זה הפך להיות רק חיצוני, ושכחת את המגמה הפנימית. צריך לעשות את זה. נכון, אז צריך להיזהר לא להתכנס למלכודות של החיצוניות, של הקליפה, ולדעת, כן, ללקט את הסוף. הוא מראה דמות כבוד השם, ואראה ואפול על פניי, ואשמע קול מדבר. בדרך כלל לא שומעים קול מדבר. הקול הוא לא מדבר. הקול הוא פנימי. אבל פה הקול מדבר. זאת אומרת שהקול מדבר. קול זה פנימי ותפארת, מדבר זה מרתי. כל דברים אנוכי שומע. זאת אומרת כל דברים. תפארת ומרתי. לכן וישמע קול מדבר, רוצה לומר, אז שמעתי את קול הנבואה. שקול מדבר זה קול נבואי. ושואל, ועמי הוא נפיל על אנפול, זה דבר טוב, אז למה הוא נופל על פניו? על הפנים. למה נפל יחד שלנו? על פניו שראה את מראה השתם. הוא קצת חוזר על מה שכבר קצת פיתחנו קודם. לכאורה זה דבר טוב. הכסף בזיבוב זה אין תתארת למלכות.
אם אתה אמרת שזה אמור לצער אותי, כי זה
סיבה... לא, זה מה שאני אמרתי, אבל זה לא אכפת לנו ממה שאמרתי, אני. בוא נראה מה הזוהר אומר. כן, יחזקאל רואה, מראה, שהקדוש ברוך הוא מראה לו את הכסף. ואז יחזקאל נופל על הפנים. כאילו הוא אומר יחזקאל, אני מקבל נבואה, אבל וואי, וואי, וואי. כן, על הפנים. ונעשים דגים ואסיר להסתכל בכסף, ונעשים שאסור להסתכל בכסף. אנשים עושים מהמכונים שלהם, נעשים לצלם וזה שכף. לא מסתכלים בכסף, רואים אותה, אבל לא מסתכלים בה. כלומר, אתה רואה אותה כמו שאתה רואה את הירח, בברכת הלבנה. אסור להסתכל על הירח ולעשות ברכת הלבנה, כאילו אתה עובד כוכבים. אז אתה יוצא, איפה הירח? ראיתי זה, בסדר. אני עכשיו מתפלל לא לכיוון הירח, חד ושלום. נכון, אז צריך לזה, צריך לדעת את התוכן הפנימי. אותו דבר, הדברים בחוץ הם נראים יפים. גם כן הוא מתלבט יפה. כן? יש מדרגות בעולמנו שאנחנו עדיין לא מסוגלים לראות אותן בגילוי. למשל, ייחוד השם. אנחנו לא מבינים מה זה ייחוד, אחדות השם. אנחנו בעולם של פרטים, בעולם של ריבוי. אז כל פעם שאתה מדבר על ייחוד, מתי מדברים על ייחוד למשל? תראה שמה, שמה ישראל השם אלוהים השם אחד, מה עושים? עושים את העיניים, כי זה עדיין לא בעולמנו. למה אתה עושים את העיניים בקריאה שמה? כי אתה לא מסוגל עדיין לראות את זה בפועל, אז מה אתה אומר? זה עדיין בעולם גלום, סתום, אבל אני עכשיו עדיין עושה את העיניים, אני לא מסוגל, אתה חושב שכל העולם הזה כבר טוב. אנחנו בדרך אל. ותסתוק גם, תגיד ברוך שם שעובד מלכותו בלחץ. כי המלכות עדיין לא גלויה כמו שצריך. נכון, נכון. אבל בתחילת העמידה יש לנו חזרה. אם אתה יודע בעצם, אתה רואה את החידור
בעיניים.
אבל לא עושה מה שנראה. לא כל דבר. אם אתה לא מסוגל, אתה יודע שזה אי אפשר, אז אתה עדיין במראה, ואתה עדיין אומר, זה לא הזמן. אז בגלל זה עדיין מחכים בעיניים. טוב, זה סיימנו מאמר פה. לחיים, לחיים. כלומר, אמרנו לך, כשנכנס אדם מרבים, 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 אדם, ניתן, יר, סיוון, הכל זה מרבים, מרבים, מרבים. עד שנכנס אב, אני מתקדש את העבוד יום למטה. לא, מה שכתיב. כלומר, כל הזמן זה שמחה? זה לך דבר אחר. טוב, אתה... אם אני רוצה למטות את הכבוד, בכבוד, ללכת לחנה, היא עושה לכם ניקוי כבד. גם אצלו ניקוי
כבורה.
לא, זה הזמן. מה אני אומר?
זה סלעירים.
אז מה עושים עם זה? איך עושים את זה? אז נבוא לראות אותך. טוב. לא, אבל למה לא? אם זה צריך להסתרך, מה אני אגיד לך? הבנתי. אבל איך מנקים אותו? כן, זה ירוק. טוב, אוקיי. אז בעזרת השם, אנחנו גם כן מכוונים לתיקון הכבד. אוקיי, יפה, הכבד הוא התורת העצבי, לעצבי. טוב, להבין בעזרת השם את עניין הקליפות המובאות לתמן שראה יחזקאל הנביא. כלומר, יחזקאל הנביא ראה קליפות.
זה עובד את הדבר הזה?
כן.
אוקיי, אז אנחנו עכשיו להבין בעזרת השם את עניין הקליפות המובאות לתמן שראה יחזקאל הנביא. נקדים עם הכמובא בעת חיים, שער מנטה, פרק בן. כי יש שלוש קליפות, הנה זה מה שהקדמנו ואמרנו כבר בשעת הדשמיה, יש שלוש קליפות שהן קליפות מאות החליפים, שבעולמנו עדיין לא זכינו לתקן אותן, אנחנו לא יכולים לתקן אותן. זאת אומרת, למשל זה מופיע במאכלות עשירים. יש מאכלות שאין לי מה לעשות איתן. אני לא יכול לקחת את הרמבת ולעשות איזה משהו ויקשרה. נכון? אז יש חיסרון בעולמנו. כי הרי כל העולם הזה נברא לתיקון. אז מה אני עושה עם קליפות שאי אפשר לתקן? זה מין חיסרון. יש פה חלקים במציאות שאני לא יכול לתקן. בעיה. פרה, אני יכול לתקן אותה, אני הופך אותה לבשר כזה, אני לוקח את האור שלה, עושה ממנה דברים וכו' וכו'. חילים, לא יודע מה. אבל דברים שאי אפשר לתקן אותם, מה אני עושה איתם? אז זה כאילו מה שנכתב בתיקון. אז האמת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא איתי. כן, דרך אגב, זה קשור מאוד לפרט השמיני. שבפרט השמיני, כל כולה, יש מעט מאכלות אסורים ומותרים. אז למשל, לבשר של החזיר, אסור לאכול אותו. אבל יש זמנים שכן מותר לאכול אותו. למשל, אם הבשר של החזיר יבש, עד כדי כך שהוא כבר לא ראוי לאכילת אדם, אתה יכול לאכול אותו. ואם בכלל אתה חולה, חד ושלום, והרופא אומר לך שאתה חייב לאכול בשר שלי, אז אתה חייב לאכול בשר שלי, שזה חלק מהסיכון שלו במצבים קריטיים. או שיש דג שהמוח שלו יש לו את אותו טעם, בקיבוטה, ואתה לא יכול, וכולי וכולי. שעטנז, אין לי מה לעשות עם שעטנז. הנה, הזמנתי איזה שרדר, דוב. הגיע לי השרדר, אני מסתכל על התגיד, תשתן ותנות. מה אני אשים לי? אין זמן, אי אפשר, אני לא יכול להתאצלח לחתום. כן. לא תלבד, כן, לא תשתים, תעפנית, תחתן עז, חד ושלום. עז. מה עושים? אז בתוך בית המקדש נשאר. אם הייתי עכשיו כהן גדול, הייתי שם פיציות, אנחנו נכנס שם לבית המקדש, אם את שווה ורבית. נשאר בגלל מצווה. אתם רואים, כל מה שאסור מותר. אסור לי להתחתן עם אישה נשויה. אישה נשויה אסורה לי, נכון? סליחה, אישה נשויה אסורה לי. אבל אם היא התגרשה, הבעל שלה לא מת. הוא עדיין בחיים. אבל הוא לשעבר, מותר לי ללכת את אישה. אתם רואים, זה אותו עניין. רק הזמן קצת השתנה, מה שקרה באמצע. כל מה שקדוש ברוך הוא עשה, הוא יקרה. ולכן כל מה שאסור כאן, נותר כאן. אז זה בעצם עניין של הקליפות. עכשיו, יש קליפות, שלוש קליפות, איך קוראים להם? זה רמזים. ענן כבד, רוח שערה, ועץ מקלחת. והם כנגד ג' עורלות, שהיינו מילה, פריעה ועשות אדמה. זאת אומרת שכדי לסלט את אותן קליפות, אין לי מה לעשות. בברית מילה של הילד, של הבן שנולד, מה אני עושה? אני עושה שלוש פעולות. פעולה ראשונה, אני עושה מילה. חותך, זהו, זורק. עכשיו, החלק הזה שאני זורק, ממשיך לתפקד בעולם אחר. אני נותן את זה לנחת, אני קובר את זה באדמה, בסדר? שלט בני של המילה, אני פורע עליה. וזה כנגד הקליפה השנייה. ושלט בני של המילה, אני מוצץ את הדם. זה נקרא עשית דמה. זאת אומרת, זה כנגד הקליפה השלישית. ובתוכם הבשר, הפרק הגיד, והוא סוד חשמל. כלומר, כל הקליפות הללו חסמו את מה? את היסוד, את המעבר, שהוא בעצם החשמל. זאת אומרת, עיתים חסות, עיתים ממללות. אמרנו שהמילה היא לא רק מילה בפה. למה קוראים לזה מילה ולמטה גם מילה? לפניהם מדברים. כלומר, כשאני שופט, זה כאילו שהיסוד שלי מת. כשאני מדבר, היסוד שלי חי. אז לפעמים מלות, לפעמים חסות. כלומר, לפעמים אתה בפעולה, לפעמים אתה בשקט. זה אותו דבר למטה. כשהיסוד למטה צריך לדבר במרכאות, הוא חייב לקלוט. יסוד שאינו חי, לא מדבר. וכו' וכו', והמבין יבין. וזה נקרא סוד חשמל. כלומר, כדי לגלות את היסוד הזה, את הדין הזה, מה זה גידים? זה המשכה. כן, הגדה של פסח זה המשכה של פסח.
לא גידים.
נכון? זה די. זה לא עצם, אין עצמות. בסדר? והוא עץ הדעת טוב של אצילות. לכן הוא שם הוויה ושם אדנות. אין את איך זה שם הוויה ושם אדנות? אם זה שם הוויה ושם אדנות, כמה זה בגמטריה? 21, נכון? זאת אומרת שהיסוד צריך להיות בעצם 21. אז מי זה 21? הרי מילה, כמה זה בגמטריה? ארבעים, חמישים, ועוד שלושים, 85, כמו זה. נכון? כמה חסר לי כדי להגיע ל-91? יש מדרגות, נכון? ומי זה השק שחסר לי פה בפה? זה נירנתי, נירנתי נקרא ואב, נכון? זה מלכות נקראת פה. מלכות פה תורה שער ועצה, אבל אם אין לי את הוואב בתוך הפה, אז אין לי כלום. אז הפה מה הוא מגלה? הוא לא מגלה כלום, הוא מגלה שם חיתוניות, כמו טוקי שמדבר. טוקי, מאיפה הוא מדבר? מפה או מפה? רק מפה. הוא לא חושב לדבר, כי הדיבור שלו אין לו מטרה בכלל. אתה מצייר, הוא חוזר על דברים שהוא שמע פה. אבל האדם זה לא הפה שמדבר, זה המוח שמדבר, זה רוח ממלילה. בסדר? אז כדי שרוח תמלא, צריך להוסיף לפה את האות בר. ואז כשאתה מוסיף לפה את האות בר, אז בעצם הפה שלך הוא לא סתם מוציא דברים משפויות מהפה, אלא הוא בעצם לוקח מפנימיות הדברים, מהבב, מבב החיבור, ומוריד לך אל תוך הפה. ולכן זה זהירנטי ומייטי. אז הוא צריך לעשות מהפה 91. כן, זה לא מספיק. לכן אומרים תורה שבעל פה. מה זה שבעל פה? שבעל את הפה. יש פה בעילה. כשהתורה לא בועלת את הפה, אז אין כלום. כלומר, הדיבור שלנו צריך להיות בעילה. הרי מבואר מזה, כי הכסף שהיא סוד הברית, הוא בשר עטרת הגיד והוא החשמל. וג'ימל אורלות הן ג'ימל קליפות הצמאות שאחוזות שם. ואחר כך יהיה קליפת נוגה, שהיא קליפה רבירית, כמו שאמרנו, חציה טוב, חציה רע. ובנגד אלו הדלת קליפות, יש דלת קליפות באגוז. נכון? האגוז, אם תסתכל עליו, איך הוא בנוי, גם הוא יש לו ארבע קליפות. אל בינת אגוז ירדתי. כן? מה זה אגוז? א', ג' ראשונות, ו' אמצעיות, וז' עשירית. זאת אומרת, זה האגוז, אל בינת אגוז ירדתי, לראות בלבי הנחל. מה רואים שמה? הפרחה הגפן, כלומר, האם מה שאני נותן, יש לזה פריחה. פיתח הסמדה, אין איזו הרימונים. אם לא, אז מה עשית? בסדר?
איך הגענו לארבע? קליפות הקליפה הראשונה שהיא הירוקה, נכון? איך היא הקליפה הקטעה? ובכלל יש את כל הקליפות?
נקולה כארבע. כמו מוח של בן אדם. בדיוק המוח של האדם. זה המוח של הבן אדם, האגוז. כן. זה גוזי המלכות, זה גוזי מלך. וכן הם נשארות בתורה, תוהו ובוהו וחושך על שני תאום. כלומר, כל הקליפות שאנחנו רואים בתיאור של בראשית, של בריאת העולם, זה בעצם קשור לכאן. וזה נבין את המאמר הבא בעזרת השם. כל זה הייתה הקדמה למאמר כדי להבין את המאמר הבא בעזרת השם. עכשיו הבן מדבר. אמר רבי אלעזר לרבי שמעון אבא, כן, הבן שואל את אבא שלו. ועמי אסור להסתכלה בכסף, אבא למה אסור להסתכל בכסף? כן, שואל את האבא שלו. למה? ומה הטעם שאסור להסתכל בכסף? אמר לרבי שמעון, לרבי אלעזר, ברית. כן? אומר לו, בני, הביבים. בגין אימון קליפים ומתלבשים בה, ואימון בה, בגין אותם קליפות שמתלבשות בו בבחינת מקיפים. זאת אומרת, בגלל שיש קליפות ואתה צריך להיזהר, לא להתעסק בחיצוניות, אלא בפנימיות של הדבר הזה, אם לא אתה תיפול למלכוד את החוץ, החוצץ, החיצה זה חוץ, אז אתה צריך להתעסק בדברים הפנימיים. כלומר, כל עוד ולא עשית בירור, אל תסתכל בקנקיים. אבל אם היית יכול להסתכל במה שיש בו, כן. שהם בו בבחינת פנימיים, ואינון שהם שלוש קליפות קמאות, והיינו רוח שערה, ענן גדול ואש מתלתחת, לפי שהם מתלפות בקשת שלי מבחינת היסוד. כלומר, היסוד היא כל כך חשובה הספירה הזאת, שכל הקליפות מאחדות שם. מנסות למנוע את ההצפה, כי הרי אם אנחנו עוברים את השלב הזה, זהו, אתה במלכות. בסדר? זאת אומרת, איפה הקליפה הקשה ביותר שיכולה לאכול? כאן. זה ציון, זה נקודת הציון, זה הציונות. פה יש את הבעיה הכי גדולה, איך לעבור מתורה למלכות. והקליפות הן מבחינת ערבה ביצה. כן, מה זה ערבה ביצה? מה זה גילוי ערבה? אתה מגלה אותה בעבות ההן? ערבה. והמסתכל בהם יכולים לזה. כלומר, מי שמסתכל בעצם בכסף, נדוק. ולכן אסור להסתכל בכסף. כמו שאדם אסור להסתכל בבריתו שלו, עצמו. אבל רצה לעליו השלום, מעולם לא הסתכל על הברית שלו. ולא ידע בכלל למה זה דומה. כן, הוא מעיד על עצמו. ועל הקליפה הרביעית נאמר, ונוגה לא סביב. קליפת נוגה היא כבר נחצה טוב, הנה, הזוהר אומר פה, החצי של הטוב, אז זאת אומרת שיש חצי שהוא קליפתי וחצי שהוא כבר טוב, זה בסדר גמור, יש כבר התקדמות. ודאי הוא דחזה יחלצל על אבא שלום, וזה שראה יחלצל הנביא על אבא שלום, ואמר, בעירה, בעירה, והנה רוח שערה באה מן הצפון, דעתיו תוהו. כלומר, מאיפה באה הרוח שערה, מאיפה מתפתחת הרעה? מצפון. מצפון תפתח הרעה, נכון? זאת הרוח. מה זה מצפון? מה נמצא בצפון? איזו ספירה? גבורה. הגבורות תמיד מהצפון. אמרתי לכם כבר פעם שמסתכלים על המציאות בכיוון של המזרח. אני מסתכל במזרח. הגב שלי בעצם לים, מערב, נכון? אני מסתכל לכיוון ירושלים, הים באחורה. לכיוון לחוף הים, תל אביב. אם אתם מסתכלים על האדמה, אתם לכיוון ירושלים. אחוריכם זה מערב. היד השמאלית של מיליאן הולכת, זה חיפה, נכון?
צפון.
צפון. בסדר? והיד הימנית שלי לכיוון, באר שבע. אז ככה מסתכלים על ארץ ישראל. אז תמיד הצד השמאלי הוא בצפון. בסדר? עכשיו, את הצפון הזה צריך לדעת איך מצפו בו. בפסח אנחנו אומרים צפון, מה עושים עם הצפון? מה בא אחרי הצפון?
ברך.
ברך. ברך. ברך. אתה צריך לדעת מה עושים כאן עם הצפון הזה. זה קו טוב וכמגדה היא קליפה ירוקה באגוזה. זאת הקליפה הירוקה של האגוז נקראת טוב. קליפה ירוקה שהיא קליפה חיצונית של האגוז. כן, אז הקליפה הקשה נקראת בעצם טוב. הנקראת קו ירוק. אתם זוכרים בשיר של רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו אומרים קו ירוק מחדש חודשים. נכון? זאת אומרת, נכון, בבר יוחאי, אבל כל זה טובו שם. אבל זה קו ירוק וחדש חודשים, איפה קו ירוק?
קו ירוק.
נכון, אז מה זה הקו? גם בעין יש קו ירוק. בין הלובן לבין הצבע של העין, יש קו ירוק. נכון. אז הקו הירוק הזה הוא בעצם קו התפארת, שהוא המקיף את כל העולם. מה?
כן, היא ענן גדול. אז איך קוראים לה? מבואו, נכון? אמרנו תוהו זה הקליפה הירוקה. אז בוא נראה. קליפה שנייה היא ענן גדול, דהיינו קליפה שנייה, שדברה, באגוזה. היא כנגד קליפה שנייה שהיא קליפה קשה של האגוז שהיא לבנה. רגע בבואו, בואו, זו קליפת בואו. קליפה שלישית. היא בעת מפלטת, דהיינו קליפה שליטה עד אגוזה, היא כנגד קליפה השליטית של האגוז. שהיא אוויר חשוך בתוך הקליפה הקשה של האגוז. ודה החושך. כלומר, הזוהר כאן נותן לנו סוד. איזה צבע האגוז שהוא סגור. חושך,
צבע חושך.
אין לו צבע, זה פה. אין צבע, כי צבע זה תלוי באור. נכון מה הצבע של הבטיח שהוא סגור? הוא לא אדום בפנים. אתם חושבים שהבטיח אדום בפנים? אדום זה לא חומר, זה רק המפגש עם האור שנותן לך את הגוון האדום. אבל אם תיכנס להבטיח שהוא סגור, אין צבע בכלל. זה מה שאנחנו לא מבינים, אנחנו חושבים שהצבע זה חומר. אין דבר כזה. כל מה שאתם רואים פה, כל הגוונים פה, אין לזה צבע בכלל, זה פשוט ביחס לאור שזה מחזיר לך את זה. זה משהו אחר, זה לא קשור לזה. אבל באגוז שהוא סגור זה החושך.
זה יוון, אבל
אנחנו נגיד
לקרוא על אדם. מה? אנחנו נגיד
לקרוא על אדם. כן, אבל אנחנו לא מדברים על זה.
לא, אני יודע.
כן, יש אור, צריך לגלות. מתי אתה מגלה את האור כשאתה פותח?
אה, לבן
לא חושב. וזה חושך שעליו נאמר, זה חושך על שמי תהום. קליפה רביעית, ונוגה לא תבין. זה אומר, דה הקליפה רביעה באבודה. זו היא כנגד הקליפה הרביעית, שהיא קליפת הדקה, קליפת דקה, הדבוקה בפנים עצמו של האגוז. והיא התאחדה במוחה, היא מאוחרת בדבוקה במוח שבפנים. הוא גם נותן לנו עכשיו רמז למוח של האדם. כלומר, זה קליפת האגוז הפנימי, היא בעצם עוספת את האגוז עצמו כמו שיש קרום במוח של האדם. אז הקרום הזה, כן, קרום המוח, צריך להיזהר מאוד, שלא חזו שלא מתכנס לדלקת, שאני ארחם. ולכן צריך להתשמר מאותו קרום הזה. ואחר כך כתוב, ומתוכה תעין החשמל, ואמר דה מוח האגוזה. זה מוח האגוז שהוא כנגד היסוד. מוח האגוז עצמו זה כבר מוח החשמל. ולפעמים הוא מדבר, לפעמים הוא שופט כמו היסוד. כלומר, כל פעם שאתם שומעים את המילה חשמל, זה רמז
למוח.
יסוד. בסדר? חשמל זה יסוד.
הקליפות,
אין תפקיד גם לשמור. לא בסופו, בהתחלה. בהתחלה של הדבר. בסופו של דבר כבר לא צריך. אבל בתחילת הדבר כן. כלומר, בתחילת הדבר, הקליפה שומרת. בסופו של דבר, צריך לקלף אותה. ודע, הוויה עדית. זהו הצילוק של הוויה ועדית, כי ביסוד מתייחדים אין להם שמות. כלומר, מה זה היסוד באמת? מה יש ביסוד כבר את המלכות? כלומר, הוויה והדין נמצאים כבר פה. שהרי המלכות נמצאת בעצרת היסוד, זאת אומרת, הנקבה נמצאת בזכר. היא מסורבת את היסוד שלו. זה ההתרה של הפריס. וזה תייך לה, שנמצא בו. כלומר, הוא כולל אותו ואותה. נכון? כי מאיש לוקח את זו. על זה נקראת מאישה. כי מאיש לוקח. זאת אומרת, כל האישנים שבגבר, והוא נתן לה בעצם חלק, צד. ואמר רבי שמעון לרבי אלעזר ברי, ברי, כן, הבן שלו, הוא ברי, ובני חביבי, דע לך, כי עד אילם קליפים ואגול גם מתעברים ומתבררים, קודם שאלו הקליפות הנעמדות בקליפת האגול מתעברות ומתברות ומתבטלות מן העולם, מתי כל הזה, כל הדבר הזה הולך ומתבר, אנחנו לא רוצים את הקליפות האלה, אנחנו רוצים כבר להתפריט, נכון? מתי זה מתבר? בקליעה, בסברים ובתרועה. כלומר, כתוקים בסופר, קליעה, סברים, תרועה. זה שלוש קליעות, אין לנו יותר מזה. כן, הם שעות חסד גבורה תפארת. ויש בהם אותיות כסף. נכון? איך אתה רואה את הסימנים בספר? כן, אתה רואה קוף, תמצא. אז הכסף היא בעצם העניין הזה של הקיעה קוף, דברים קי, תרועה קי. כלומר, בקיעה סופר, מה זה הסופר בעצם? רמז למה? לברית. אתה מחדש את הברית עם הקדוש ברוך הוא, ואז מה אתה עושה כדי לחדש את הברית? צריך להוציא את כל הקליפות. שרועם בסבב ברזל. אז זה תרועה מנסון שרועם. אז כשהתופעים בסופר, מה קורה לקליפות? מתעזות ונופלות. הכל נופל. לכן, אותיות כסף שלי היסוד, רוצה לומר שיראירו ג' גווני חגת בכסף שהוא היסוד, אז כל הקליפות הסתברו והתבטאו. וזה שאמר, בגדהון שרעים שעליהם נאמר, שבר תשבר מצבות אליהם. אסור לנו להסעיר בארץ ישראל מצבות של עבודה דרך. ועינון קליפים באגוזה, הכוח של אלו הקליפות של אגוז נסבר מצד הגבורה. כלומר, צריך גבורה דקדושה, לאומיות, חזקה מאוד, כדי לסבור גבורה של תומה, של קליפה, של חיצונים. כי הם מנסים להיכנס לחבל לנו פה במלכות בגבישה. זה מה שקורה בשברים ובתרועה. שאם בתפארת נאמר, שרועם בשבט ברזל. שהוא גם כן לשון סבירה. אז ראינו שבסבירה זה סבירה, ראינו שבתרועה זה שרועם, ומה עם התפייה? בתפייה שהיא בחסד נאמר, והוקח אותם, והוקח אותם אשר, לכן. היא גם כן מורה על ביטול מן העולם. זאת אומרת שבעצם יש לנו פה חסד, גבורה ותפארת. חסד זה תפייה, גבורה זה דברים, ותרועה זה תפארת. ואילן גרמו, שאלו הקליפות גרמו למה שכתוב, ותקע כף ירך יעקב בגיד המנשה. אתם זוכרים? הצער של הרצף רצה לפגוע שם, רצה לפגוע ביסוד של יעקב, כלומר בבן שלו, בנפש, בחסד. ולכן זה נקרא גיד המנשה, מנשון נשי, הגיד ששולח לנשי. אז זה גיד המנשה. זאת אומרת, הגיד שחד ושלום יכול לאפשר לך או לזכור או לזכוח, מנשה מנשון נשייה. ואם אתה לא זוכר טוב, אתה יכול לזכוח, וגיד שפגעו בך, פגעו בך בזיכרון, אז אתה עכשיו בנשייה. ולכן, כשיוסף נמצא במצרים, הוא קורא לבן שלו, מנשה. נתנו, שכחו אותי. ואז, השני, אני צריך לפרוס פה, אפרים. ואם הוא צדיק, דהיינו שאז נפגם היסוד הנקרא ג'י, ועל ידי זה זה התפרה שמינה התחינתה, ואז נפרדה התחינה מייחודה עם זהירנטים בעלה, חד ושלום. ברגע שיש ניתוק בזיווג בין חיירנטים למלכות, אין שפע בעולם כזה שלום. העולם הזה רק. אסור להפריד בין חיירנטים למלכות. תמיד אנחנו אומרים לשם ייחוד, חושה בריחוד חיבור. ואם היא בגלותה, ואם יש ניתוק שכזו, זאת הגלות. כלומר, לא לזכור שגלות זה חוסר דעת. כלומר, במובן התורני, של אדם ידע את חווה, אשתו. אז כשהקדוש ברוך הוא יודע אותנו, אז אנחנו בגאולה. כשאין דעת, יש גלות. לכן לא גלו עמי, עמי, כן? על כן גלה עמי, בלי דעת. זאת אומרת, למה אנחנו בגלות? שהדעת, חד ושלום, מתנפקת. אין דעת בינינו לבין השם.
זה בדיוק.
כלומר מלכות שארץ ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל בתורת ישראל. אתה חושב שלא שהמדרגות האלה, יותר אחד ביותר. אין דבר כזה לחתור לבד, אין דבר כזה ארץ לבד, אין דבר כזה עם ישראל, הוא לא בארץ, הוא לא עם בכלל, יותר מעצמות יבשות. אז אתה כל דרך להיות מחובר. ביחודה שלי, זה נקרא אחדות שלמה. אין דבר כזה, רק זה או רק זה ורק זה ורק זה. כולם טועים. רק הכל. והיא בגלות בין הקליפות. חז ושלום, כשעם ישראל נמצא בגלות, המלכות נמצאת בגלות בין הקליפות. שמה זה ממש, קליפות. לכן המצווה הראשונה והחשובה ביותר, זה שלא יישארו יהודים בחול. כי זה היה קטע בהיסטוריה. הגלות זה לא מגרל. כן, אבל זה תהליך כבר החל, ואנחנו כבר בסיומו, ממש בתוכו עמוק עמוק, ואת אנשים שעדיין בונים שם יצירות. אז מה אתה עושה? ברוך השם. העם מתעורר. הבעיה זה לא העם. ודבת באת רהד קליפה דעולה ונדבשה במקומה הקליפה של עולה. אז מה חד ושלום נדבק באותו שפע? מדרגה של קליפה של עולה. כלומר כולם באים, שם זה היסוד זה הצינור, כולם רוצים לסתות מהצינור, נכון? והיינו שלוש קליפות של עולה, אתה נשאר, מה צריך לעשות? ברית מילה. ברגע שעושים ברית מילה מנקים את שלוש הקליפות האלה. להסתברות, אבל המילה עצמה, המילה זה לכם חתך, כן? למול, לחתוך. מתי זה נעשה? לא בשמונת הימים, רק ביום השמיני. ביום השמיני מול בתאור לטוב. זאת אומרת שאני מוריד ביום השמיני דווקא, ולא ביום השביעי, כי ביום השביעי לא הייתי יכול להוריד. כי התנופות היו מתגברות על המועל. עולות לו על הידיים, על הראש, כן, לא היה יכול לעשות שום דבר. המועל בעצמו היה יוצא ומתחיל לעמוד ברחובות, מלא קליפות. ביום השמיני הוא יכול להתגבר, כי המועל ביום השמיני, וגם התינוק, וגם כל הקהל לא נמצאים פה בכלל. הם בעולם אחר. כמו בפרט השמיני, אנחנו בעולם אחר. מעל הטבע. רק אם אתה מעל הטבע, כלומר בעולם הבינה, עולם השמיני, אתה יכול לקנות על הקליפה הזאת, הקליפה הזאת היא חזקה, שמיזר לא מפחים איתה. רק אם אתה שם למעלה. אם אתה למעלה, אתה יכול לקלוט עליה. לכן, מיד רק פה. פה זה הכל שלה. בסדר?
אתה עולם הזמן, אני נמצאות בעולם הזמן.
נכון. לכן, אותם קליפות, באפריד בין צדיק ושחיתה, שמצרים בין היסוד לשחייה. הקליפות האלה יש להם פונקציה אחת בחיים. להפריד בין הזכר לנקבה. לא. כלומר, להפריד בעתיד. אין עתיד. כי אין להם חיבור זכר לנקבה, אין מחר. כלומר, כשרות של עשיו או עמלק או איך שתקראו לו, רצה לפגוע ביעקב, ביסוד שלו, הוא רצה למנוע את המחר. איך קוראים למחר בלשון הספירות? אחרי, לא, המחר זה אחרי. זה המלכות, אחרי הימים. כלומר, אם אין יסוד, אין אחרי הימים. כלומר, עמלק אמר, אין מדרגה מחר, הכל נגמר פה, נגמר, זהו, אין. אמרנו לכם, נכון? קראנו כבר את האגדית בגמרא, שמה היו עושים המלכים? חותכים את המילות וזורקות אותן כלפי ישמעאל. אומרת, כאילו להפסיק כמו שראינו בתחילת הציור. זה לא תהיה ירידה. מה רצה לעשות המן? איפה לקלוט את מרדכי? ועד גבוה 50 אמה, פה. שמרדכי לא יבוא וייתן למלכות, אפשר. שלא יהיה דיבור ביניהם. אז תולים אותו על עד גבוה 50 אמה, שישאר בעולם הבא. כלומר, מה עושה בעצם גוי חכם ליהודי? אומר אותי מה זה תשיבה. רק אל תשגע לנו את המוח. כנס היתיבה שלך זה תשאר אותך. זה גוי חכם. ואז יהודי מה עושה? אחרי שהוא בסדר
גמר.
אני אגר שם, בעולם הבא. בעיה גדולה מאוד. אבל יהודי חכם מה חייב לעשות? חייב לבוא לארץ ישראל. אסור לו להישאר בגלות. התורה בגלות היא פה. ונקצה נקרא קצה השמיים, אתם זוכרים? אם יהיה מגחקה בקצה השמיים, זה השמיים, זה קצה השמיים. נקצה מתחכך השם אל הולכה, נקצה מביאך אל הארץ. מה? עשי הזה יצא? זה מחבר. זאת אומרת, אם אתה לא חוזר לפה, לא עשית תשובה בכלל. התשובה זה ללכת לפה. אם יהיה לי גם אחד בקצה השמיים. לכן, מי שחי בחוץ לארץ, אין לו אלוהים. שאלוהים זה למטה. דומה שמי שאין לו אלוהים, לא אחר לו גילוי, בעולם הזה. אבל הוא לא מבין את הישיבה. ועל זה נאמר, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשא. אסור לאכול את האינפורמציה הזאת, אל תאכלו את הלוקס הזה. תפסיקו לאכול לוקסים, אל תאכלו את גיד הנשא. עד בהתעברת הקליפה מתקנת, עד שתסתלק הקליפה זו של העולמים היותר. חבר, תוכלו לאכול גם את זה. ומבחינת קטנה, מבחינת זמן, זה תשעבר. תשעבר. זה המקבילה של גיד הנשא בשנה. לכל יום יש מקבילה בגוף. בסדר? או בשנה. הכל אותו דבר. אם אני אומר לך דו, זה רק במוזיקה? לא, זה גם טבע, זה גם קנה, זה גם איבר בגוף, זה גם הכל. אז רק פשוט אתה מדבר במונחים אחרים, אתה צריך מילות שמתרגם לך את המושגים לדבר אחר. נכון, תשעה באב זה עת. לכן, צריך לדעת שתשעה באב, כן, יהפוך להיות תשועה באב. איך היא יפוך להיות מתשעה כשועה, מה מוסיפים לו? ואז, זה מה שחסר. זה אותו עניין. ברגע שהאב מתוקן, אז זה שועה באב. ומי זה השועה באב? מי זה האבא? האבא זה הגבר או האישה? זה הגבר, נכון? אז התשואה או התחייה שבו, כן? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
9, 9, 9, ואז זה נקרא בעצם שהופך להיות האבא של כל החולה שלי.
וגם הפוך עובר, או מגיע לחוכמה, זה גם אבא.
כן, אבל אבא למעלה בחוכמה, אנחנו לא מתעסקים ביסודות של החוכמה למעלה, אלא במה שהיא נותנת, כולם בחוכמה עשיתה. זה מה שמעניין אותי. זה לא שהחוכמה היא חוכמה, שהיא עושה. איך אתה יודע אם אדם חכם? אם המעשים שלו מרובים מחוכמתו. לא, זה לא אדם חכם. חוכמתו לא מתקיימת, הוא יודע דברים, זה אינפורמציה, אבל זה לא נכון. אתה רוצה לראות אדם חכם? אדם חכם זה לא אדם שיודע דפים בעל פה בגמרא ובזוהר וכל מיני דברים, זה לא זה החוכמה. אדם חכם זה אדם שפועל ואתה רואה תוצאות במציאות, אנשים משתנים. כולם בחוכמה עשית, חבר'ה יוכלו, איך אתה רואה את חוכמתו? על ידי עשייתו. כל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. אבל כל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, מה זה מרובים? הם מרובים לא מחוכמתו, מכוח חוכמתו. זאת אומרת שהחוכמה שלו מתקיימת. תמיד לעלות ולרדת. כלומר להוריד למלכות, זה נקרא עלייה. הרי זה נקרא ירידה, אבל זאת העלייה האמיתית. הירידה זאת העלייה האמיתית. ההורדה של האורות למלכות זאת העלייה האמיתית. יורדים לארץ ישראל,
זה לא מראה עליו. נכון?
לא
ירד לביתו.
נכון. אז כשהוא עולה, הוא בעצם מתנפק. ואז יכולים לעשות חטא עגל. אז הוא חייב לרדת. איך זה? מתנפק עמך. תמיד לדאוג לרדת, להוריד את המושגים העליונים לגובה שהאדם יוכל לאכול אותם. את השיעור הזה אפשר לומר בלי שום דבר רק לקרוא. אני למדתי 15 שנה כאן. קוראו, גורתי. אז מה? אנשים בואו טובים, בואו טובים ככה כולם. מה אתה עושה עם זה? כלומר, קבלה חתיבית. בעניין מאמר הבא, עיין גם בדיורנו לזוהר כרך בית עמוד קוף נון בית. ואמר רבי שמעון לרבי אלעזר עברי, בני חביבי, כל זמן דאילן כליפים לה מתעברים מקשת, כל זמן שאלו הקליפות אינן מתעברות ומתבטלות מן הקשת. הרומז על היסוד שכם אחיזת הקליפות זה יותר. כן? אנחנו עוד באלף השישי עכשיו, עוד יותר חמור. כלומר, מבחינת הזמן, עכשיו אנחנו כולנו חשופים לזה. אני לא מדבר על הגברים, גברים ונשים. הרי כל הדור שלנו הוא עכשיו פה, הוא ביסוד, כי אנחנו באלף השישי, מ-5,000 עד 6,000 זה האלף השישי. זאת אומרת, אנחנו ביסוד של היסוד, וזה כבר במעבר למלכות. זאת אומרת, שכל הקליפות של כל הדורות מתרחשות כאן ועכשיו בדור הזה. זה הכי קשה היום. כי כולם פה, כל הקליפות, כל החטאים שעשינו וכל החוטאים חזרו בבלבולים לדור הזה. לא יהיה כסף בגבנוי מהירים, לא תהיה הכסף מהירה בגבנים מהירים, דהיינו שלא יקבל היסוד הערות של חסד גבורת יתרת, שהם גווני לבן, אדום וירוק, שהם גווני הכסף. הרב כאן נותן לנו בעצם כבר פירוט של הגוונים הבסיסיים, למרות שהצבעים כפי שחז"ל מדברים עליהם זה לא הצבעים של היום, אבל בכל זאת, כן, הערות, הירוק של היום שהוא אומר שם, זה לא הירוק שאנחנו רואים היום, אבל לא חשוב, זה קרוב. כלומר, יש בעצם שלושה צבעים, שאחד מביניהם הוא לא צבע, הלבן, לבן, אדום וירוק. כלומר, לבן זה חסד, בגדול, אדום זה גבורה, וירוק זה תפארת. כלומר, מה בנויה החסד של היסוד? מחסד גבורה תפארת, או מנצחות ויסוד. סליחה? כן, התפארת והיסוד. וסימנה, למה הירוק בעולם הזה, למה הייתי ירוקים? חלקם בשמיים, חלקם בארץ. חצי בשמיים, חצי בארץ. כלומר, חצי בתפארת, חצי במים. לכן הארץ ירוק. מה אכפת של הים שהארץ ירוק? זה כבר אתה מדבר מבחינה איך זה פובד, כן? שהפוטוסינתזיה של האור, של האור של השמש,
הוא נותן את הדבר
הירק. איפה הוא מוציא את זה? איך קוראים לזה? כלורופיל.
כלורופיל.
כלורופיל ירוק. כן, נכון. זה רק כלורופיל. יפה מאוד. כלומר, הוא דוחה את הירוק, ולכן אתה רואה ירוק. כשאתה רואה צבע, אתה רואה צבע, ובגלל שהוא הכל חוץ מהצבע הזה, הרי הוא דוחה את זה, לא אתה רואה, הוא דוחה את זה. הכל הפוך, אנחנו לא מבינים את זה. אבל חייבים ללמוד את זה יום אחד. זה הבסיס לכל האומנות.
יום
אחד. אבל תנו לך מתייחס לגוונים. אני חייב להתייחס לגוונים ביחס לצבירות ולדברים, אם אני באמת רוצה להתכוון. שאתה תמימה.
אתה
רוצה. זה סימנה. די הבידה. ואתה צריך לנמור את הסימן הזה ביד שלך. כן? עד ותחזק עצתה בגבלוי מהירים. קודם שתראה ותקביל שהכסף שהוא היפות, כן, מאיר בגבלים מאירים למלכים. אז לא תסתכל לרגלי למשיך. כל עוד זה לא קרה, לא תסתכל לרגלי משיך. מה זה אומר? זה ביטוי.
זה ביטוי,
מה זה אומר? זה אומר שכל עוד הדבר הזה לא יקרה, אל תחכה למשיח, הוא לא יודע. לכן הוא אומר לנו, כל עוד זה לא קורה, אל תחכה לרגלי משיח. מה זה אומר פה? מה זה אומר? זה אומר שכל עוד האור העליון לא הגיע לתחתונים, אין לך מלחקות, כי אנשים נמצאים למעלה, הם מרחקים באוויר, הם לא פה. אז איך אתה רוצה שמשיח יבוא? משיח מה זה משיח? משיח זה רגליים. רגלי משיח, עקבי משיח, הכל עקבים, רגליים.
אבל זה גם פועל, לא?
מה?
זה פועל,
לא. לא חשוב, אבל זה מלכות, זה מלכות ולבד.
אם אין למשוח, אז הוא לא...
לא צריך למשוח כלום שום דבר, מה זה למשוח? מושכים אותו, הוא מלך, הוא מלכות. אם הוא לא למטה, אם הוא לא מדיני, זה לא משיח. היום הפכו את המשיח לגרב. זה לא נכון. משיח זה מלך. אם הוא תגיד חכם, ברוך השם. אבל הוא מלך מפני שהוא משהו אחר. כלומר הוא חייב שיהיה לו מנגנון מדיני.
למה
אתם
מבינים
את זה למה שזה? זה רגלית, מפריח, הרגליים. אני הולך למלכות, אני חייב לא רק תורה, תורה זה מלכות. כלומר כל התורה לא הופכת להיות מלכות, זה לא מפריח. מה אתה אומר היום בלילה, בלך דודי? ירושלים, מקדש מלך, מלכות. זה מלכות. אם לא, אז אתה נמצא בעד אחד. פה זה בוא נצאו מתוך האף אחד. למה? כי התורה הפכה להיות מלכות. אם התורה אינה מלכותית, יש לה בעיה. זה תורה גלותית. כלומר, אנחנו רואים הרבה תורה גלותית שחסר למלכות. זאת זאת הבעיה המציאות ביותר בדור שלנו. בוודאי, אנחנו צריכים עכשיו לפרגן את זה ולהפיץ את זה בעולם, לחנך את הדור, שלא להישאר בשמיים של התורה, אלא להוריד את השמיים של התורה לארציות שלה.
כרגע אנחנו בהרבה תורות בכלל.
זה מה שאני אומר, צריך, אני לא מדבר על תורות חיצוניות.
אני מדבר על תורת ישראל. אני מדבר על תורת ישראל.
תורת ישראל היא תורת אחת. הבעיה זה
איך. זה מוכנת בהמון תורות, אבל היא הרבה תורות כרגע.
לכן אני אומר,
עוד לא תורה אחת.
לכן אני אומר, צריך לחזר לכיוון הזה, שהתורה תתלבש בגוון המדיני שלה, הלאומי שלה. ראיתם פעם חד תורני, שבת זה יום של תורה? זה לא לאומי. בגלל שזה ניתן ללאום עם ישראל, יצא ממשראל, זה לאום, זה אומה, אין דבר כזה יום דתי. פסח זה חד דתי? לא, זה חד לאומי. אין דבר כזה, זה שום לוח בתנ"ך חד דתי, לא קיים, חיה כזאת לא קיימת. כל החדים שלנו הם ניתנים לאומה, ולכן הם חדים לאומיים. אף פעם לא קיבלנו שום חד כאנשים פרטיים, רק כלאום. לכן הכולם, הכל לאומי.
במיוחד פסח.
לא, לא במיוחד, כולם, כולם. פסח זה רק ההתחלה של הלאום, של הגילוי. בגלל זה אתה צודק שזה בעצם האביב הראשון. מה?
כל אחד
קיבל
פעם
אחת בתלמידה, לא? לא, כי אנחנו לא קיבלנו תורה באופן פרט, קיבלנו תורה באופן לאומי. אני כפרט מקיים את מצוות הלאום. מאיפה התורה? מאיפה התורה? התורה ניתנה למי? בהר סיני. לאנשים פרטיים או לעם? לעם, נכון? כלומר, התורה היא התורה של העם? אז מה אני כיחיד? אני קיבלתי תורה כיחיד? לא. אני כיחיד מגלה את תורת העם. ברוך
השם,
תורה לעמו ישראל. זאת אומרת, אני בפריזמה הפרטית האינדיבידואלית שלי, או של מצוות של העם שלי. אין לי מצוות פרטיות שלי. לכן אף פעם את לא אומרת, זה יחיד אשר קיבושה לי ומצוותה וסיבה לי. אין דבר כזה. קיבלנו תאומה. אנשים לא תוקפים את זה. אז הם הפכו את התורה לדבר פרטי, ברגע שזה הופך להיות דבר פרטי, אז אם זה דבר פרטי, וזה דבר תורני בלבד, לא חשוב שאני עושה את זה, כמו שאמר. אם הרב שלי נמצא בצרפת, אז נראה לי, כמו שאמר. נכון, זאת אומרת שזה חייב לעשות את הכל, את השלמות הזאת, את כל הזמנים ביחד. כלומר, היהדות זה הכל חוץ משחור ולבן. זה כל הזמנים ביחד,
הם
רק שחור ולבן. כן, אבל זה לא עניין של יהדות בכל העולם. יהדות בכל העולם זאת יהדות גלותית. היא חייבת להחזיר מהגלות את המתוצות. כלומר, אני אם עליתי מצרפת, מה אני צריך לעשות? להביא את הצבע הצרפתי במרכאות, שגנבו ליהדות במשך 2,000 שנה. אז אני חוזר מצרפת, היא תורה מיוחדת ליהדות שגלתה לצרפת. ומהי התורה? זו תורת הקבלה. לכן כל המקובלים הגדולים ביותר הם בצרפת. זה העניין של צרפת. ושם אבל תורת הקבלה, כי לשם גלים ובשביל זה. וכולי וכולי וכולי.
וגם לכל במונות, ומתקלות בבקשות הזה כבר פעמיים. ובכל מצד הזה בחוג גירת אותם מן החוץ. זאת אומרת
שהשאלה שלך זה האם נוצר מגרת אותנו באנשים שלי.
לא אני נוצר. אני אומר, יכול להיות שאנחנו מדברים עכשיו הרבה גלות, ואתה יכול להיות מחוזר על זה שהטעות זה כרגע שלא חזרנו מחוץ, וככה יש כן כוח שאתה אומר לך, וכן פה יש לנו מיני,
אבל אם אתה חייב
כאילו, לא רק, כאילו, היינו פה בתשמיד הזה, והיה לנו תרומה, והיינו הכל, ובכל מי שמשהו עשינו לא טוב, בגרשו אותנו. גם אתה בכל גרש אותנו. עכשיו אנחנו בא, יש בר זיווג, כן, אז מה קורה? אולי משהו אנחנו לא עושים טוב, בגלל זה אנחנו תחויים בזה.
זה הגילות של התורה הפנית. זה מה שאנחנו לא עושים טוב או שחסר לנו. היום ברוך השם אנחנו מכירים את זה. כלומר, אלימות שאנחנו עושים פה, זה לא כדי להשתכלל אנחנו כאנשים פרטיים, להגיד ביום שישי בבוקר, וואו, איזה ציור היה לי בלילה. לא אכפת לי מזה. זה להוציא את האור שחסר בעולם בגוון הזה דווקא, שהוא חסר. כלומר, אתה תמצא מלא מלא תורה, אבל אם הגוון הזה חסר בתורה, זה הייתה. בלי הלימוד הזה, כן?
בוודאי,
בוודאי. והיה בעצם רק לאחד ושניים, תגיד המלך, היה מקובל. אבל בלי תורת הסוד, שזה הליקוטים שהחזרנו מהגלות בדור האחרון, בלי זה הם בלים. הגאולה האחרונה, שאנחנו עכשיו בעיצומה, זה גילוי תורת הסוד. לא הולך ביחד. כלומר, גילוי בכל דבר את התוכן הפנימי שלו. להפיק לראות את החיצוני של הדבר. טוב, עכשיו מהיום...
איך
מגלים את הצלעים האלה? אתה צריך לפתח בתוכך את הפתל, את הגבורה ואת הכיפה. זה הכוונה. אמרנו שלכל דבר יש הקבלה, אתה צריך להיות אדם שהוא חסיד, כלומר אדם משפיע. אז אתה מפתח את הצבע הלבן בך. אתה צריך לדעת מידות לכל דבר, ולתת גבול ולתת כיוון. ואתה מפתח את הצד הגבורי, הגבורתי שלך, הצד האדום, ואז אתה בעצם הופך להיות אדם ירוק, שבעצם נותן תפארת למדרגות ומחבר שמיים בארץ. ואם אתה לא ירוק, אז זה קרן, אתה מתחיל קרן, זה אותו עושים אותו מציאות. או שזה חד ושלא מתחזר על הבטלה, או שזה גרת. בסדר? אז אתה צריך להפוך את הרמצנות לירוק. זה הסיכון שלנו היום. זאת אומרת, זה אדם מאוזן. אתה צריך חסדים, אתה צריך גבורות, ואתה צריך תפארת. תעבוד על שלושה דברים, כן, כי על שלושה דברים העולם עומד. תורה, עבודה ובדיוק חברית.
זה אותו עניין, תמיד חוזר על אותו עניין.
אנחנו נבטח את זה פעם אחת. אנחנו עכשיו מתחילים לעבוד את שם חיוב חדש, על שם מנדל. אצלנו כבר את השם עין בית, בתהליך של פות. אנחנו עכשיו עוברים לשם ענה בכוח. זה בשם, נראו טוב טוב על הדפים שאני לא אחלק אותם כל פעם, תחזירו אותם לכם, זה השיעור הראשון, השיעור המסיים אותו, תחזירו על הדפים האלה. בבקשה. תחזירו לי את דפי הזוהר בבקשה.
אמרת לתמור אותך?
לא, אמרתי את השם מונדה. מה בכוח? דפי הזוהר תחזירו לי. בסדר, אני רוצה לשמור שמי, אבל תחזירי איתה. בסדר, מי שחוזר עם הדפים, תשמור. רק מי ש... זה לא שאני צריך דפים, כן. רק שלפעמים אתם לא באים עם הדפים ואת כל הזמן חסר לנו, כל שיעור יש רצה למעלה. אנחנו עכשיו מכירים, אנא בכוח, זה סוד של מלבט. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ויעזור לכם לא לטעות ולכוון לאמת, לאמיתה, ובעזרת השם נעשה ונצליח, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם בזכות הלימוד הזה יערה עלינו מים מן העליונות. בטובה ובברכה. אנא בכוח, סוד של מלבט.
התעלה המעשים והתברך הבורא, שאיסר לנו לעשות בחיבור בתפילת רבי נחוניה בן התנא, זכר צדיק וקדוש לברכה, אשר חיבר ברוח קודשו התפילה הנוראה, אנא בתואר, אשר כולה סודות עליונים ופעולותיה והשפעותיה כה רבות ונפלאות. והנה התפילה כאשר חוברה, אנא בכוח גדולת ימיניך תפיר צרורה, קבל רינת עמך תבדבנו תהרנו נורא, נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שמרם, ברכם תהרם רחמי תתקתך תמיד בהירם, תפיר קדוש ורוב תותך נהל לעדתך, יחיד גאה לעמך פנה זוכת ומתתך, שרעתנו קבל ושמע שעתתנו יודע תעלימון. ברוך שם אומרים בלחד. צריך קודם כל להבין כל משפט. צריך להבין את היסוד. על מה הוא בנוי, כל עוד, כל מילה פה. והרבה סודות. למרות שיש תוכן, אנחנו מבינים אפילו בעברית פשוטה, אנא בכוח, גדילת ימיך תכיר את הצרורה. אני יודע שמשהו קשור, הצרור, צריך להכיר אותו, אנחנו רוצים קצת להיכנס בעזרת השם. תפילה זו. תפילה זו שיעורה במהותה, למשמתו של התנא. הרי כשאנחנו אומרים דבר, אנחנו צריכים תמיד שבעל השמוע יהיה לנגד עינינו, נכון? הגמרא בירושלמי בשקלים אומרת שכל פעם שאתה אומר משהו, בעל השמוע צריך לעמוד מול העיניים שלך. זאת אומרת, אני עכשיו צריך לראות שהעיני רוחי, יש בביר חוניה בנתנה. זה לא סתם אני לוקח את הטקסט שהוא מרדח ואני גונר אותו, ככה ועושה את זה. אני צריך עכשיו לדמיין שהוא נמצא פה.
מה אני יכול לעשות?
אתה לא יכול, אתה מדמיין. בסדר? כך זה העוצמות שלו, לפי הטקסט שעכשיו נמצא, הבעל עצמו עומד כנגד עיניך. הנה, תפילה זו קשורה במהותה לנשמתו של התנא, רבי נחוניה בן התנא. זאת אומרת, אם הוא תיתן תפילה כזאת בחיים שלו, זאת אומרת שזו אחת התפילות שהוא בא לתקן בעולם. הוא בא בשביל זה. ולכן התגלתה בעולם דווקא דרכו. ועלינו להעמיד תמיד את בעל השמועה לנגד עינינו כדברי הירושלמי בשקלים. אז מי זה רבי נחוניה בן התנא גם סוכאי? רבי נחוניה חי בתקופת בית שני. הוא היה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי. ורבו של רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. התלמוד מספר במגילה ספר, שכששאלו תלמידיו במה הארכת ימים, השיב להם, מימיי לא נתכבדתי בכלום חבריו. זאת אומרת שאני לא מעלה את עצמי על ידי שאני מוריד את החבר שלי. יש אנשים שככה הם פועלים, כדי להתעלות, הם לא יכולים להתעלות, כי אין להם. אז מה הם עושים? הם שוברים את כולם מסביב.
דורכים
על כולם, ואז הוא נמצא למעלה, הוא חושב שהוא למעלה. אז הוא אומר, בימי לא התכבדתי בכלום חבריו. כלומר, אנחנו צריכים עכשיו, אם אנחנו לומדים את השיעור הזה, וזו נשמתו של רבי נחוניה בן התנא, כדי להבין ולהפנים את הרעיון שנמצא בתפילה הזאת, אני צריך עכשיו, אם חס ושלום הייתי קצת כזה, נעשה. אם לא, התפילה הזאת לא חוזרת לי. אתה יכול להגיד אותה גם פעם. כלומר, אני חייב עכשיו, זה בדיוק מה ששאלת עכשיו,
על האם לא.
איך? כן, ברוך השם. אז איך זה?
נחל סמוך נצפה.
לא, אבל איפה?
נחל סמוך נצפה.
אז רק עוד פינה נחל, אז עוד פינה נחל.
אז לא יודעים בעצם איפה זה בדיוק. אין סיור שעושים אליו. איפה הוא? תעשה בדיקה, אם אתה לא אומר לי מקום מדויק, לא מחלה אליי.
הרב בוגר,
כן.
בקיצור, אז אני צריך לעלות על נפשוט מה שחברים שיוצאים. מה זאת אומרת,
אני לא יודע. לא, אתה לא צריך להתכבד בקלום חבריך. זאת אומרת, כשאתה רוצה להעמיד רעיון, אל תנמיך את כל הרעיונות מסביב כדי אתה להתעלות. אל תסבור את החבר שלך כדי אתה להתנסה. אז הוא אומר, מימי לא מתכבדתי בכלון חבריי. כלומר, לא קיבלתי כבוד מזה. ולא עלתה על מיטתי כי מילת חבריי. אף פעם לא קיללתי בן אדם.
ויש פה גם ענבה ברעבה.
ובטרן בממוני הייתי. כל פעם שאני הייתי חייב ממון, הייתי מבקר. או אם לא ידעתי בדיוק מי חייב למי, אני הייתי מבקר. ונותן אפילו יותר ממה שצריך. אם עכשיו, יש פה שלושה דברים, שרבי נתניה בן התנ"ך אומר לנו, ואם אני, כדברי התלמוד בירושלמי, צריך להעמיד את בעל התנועה לנגד עיניי, אני צריך בעצם לייצא את שלושת המדרגות הללו. זאת אומרת, אני צריך להיות היום לא להתכבד בקלום חבריי, מעכשיו, לא לקלל שום יהודי, ולהיות ותרן בענייני ממון. אז איפה זה? איך זה נקרא? בעלי החמישים, מה? כן, אני רק רוצה לדעת את השם של המקום, לכל מקום יש שם, לא? טוב. טוב, בעזרת השם, בלי נדר, נראה איך אנחנו נארגן כאילו לסמה. סמה, ליד העץ, ליד הנחל, ליד שפת, ליד. אני אכתוב את זה על הגיטר, הוא יותר מפה.
אולי המקום זה ליד.
ליד, אני לא ליד, נכון. טוב. בעזרת השם. רבי נחוניה חיבר גם את ספר הבהיר. כלומר, עוד מדרגה של רבי נחוניה. זאת אומרת, יש כאן בעצם מדרגות של חיבר. אני צריך לדעת איפה נמצא האיש הזה, איפה נמצאת הנשמה הזאת, מה היא רוצה להביא לעולם, בשביל מה הקדוש ברוך הוא שלח נשמה כזאת לעולם הזה. והיה מגדולי חכמי הקבלה שידעה אומתנו הקדושה. רבי יוסף חיים, בן ישראל, זכר צדיק לברכה, מצטט קטע מאחד הכתבים הישנים שהגיעו אליו. אתם יודעים שבן ישראל היה מקבל כתבים מכל העולם. היו לו סוכנים שהולכים לקנות לו כתבים. לא היה כמו היום, אינטרנט ומפוז ומיד התאריות. הוא היה שולח שם לפני הודים, יהודים, שעפירים מאוד, הולכים לקנות את כל הספרים. הספרייה שלו הייתה עצומה. אני חושב לא היה בישראל איש שהייתה לו ספרייה כמו בן ישראל. אז כל הספרים היו מגיעים אצלו, זה הכל. שהגיעו אליו. מה? יש אנשים, יש מלא אנשים, יש אנשים שיש להם ספרייה אמיתית. הנה, אחים שורי על זה, אחים שורי. אני ראיתי ביד שלי, שהוא ילדים, בכתבים של הבן פרייס, אני אומר, של הרב קוק, ממש, אני אראות שהרב קוק כתב, ידעתי, נירחתי את הרעש שלו. מרגש עד דמעות. לכן, יש אנשים שאומרים את זה, היום זה נקרא מיליונים, כל דף הזה. הנה, אתמול מצאתי כתב של הבעל שם טוב. הנה הכתב של הבעל שם טוב.
אבל האם יש משמעות
אין הסף של הבית הזה סף ידו של הבית הזה כלומר, במציאות מעורבת טוב ורע. על כן מיוחסות הן לבירורי הערכים כדי להימנע מן הכניסה לבית המדרש במושגים מידתיים ומחשבתיים שהם מעורבים בטבעית. והתפילה השלישית, אנא בכוח, זו תפילה שתפקידה להעלות את כל הניסוצות שנפלו מקומתם העליונה. אין שורשם העליונה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בתפילה הזאת הולכים בעזרת השם ללמוד איך מעלים את כל הניסוצות שנפלו. מה זה ניסוצות שנפל? דברים שהשארתי קצת נוצות בחיים שלי בגלל כל מיני אירועים. הלכתי קצת לאיבוד בחיים שלי. כשנפלתי, השארתי שם למטה חלקים ממני. אני צריך להעלות הכל, כי אם לא, אני אדם מפוזר, אני מפוצל. אני לא יכול להתקדם בצורה כזאת, אני חייב להתאחר.
אין פחות להתקדם.
נכון. ואסוף את עצמי, את כל החלקים שלי. התפררתי, התפוררתי. כן, אז צריך לחזור מהפירוק הזה לבנייה. תפילת אנא בכוח מסוגלת לברר את ניסיונות הקדושה שנפלו ונטמעו בתוך הקליפות. כדי להבין זאת במונחים נפשיים, ניתן לומר שמדובר בכל הרצונות הקדושים הנמצאים בליבותינו, ושאיננו מצליחים לרומם מפני הבוס של יצר התאווה המושך אותנו כלפי מטה, ועוצר את רצונותינו הקדושים למעצר זוהמת החומר. וכל המדרגות שהלכו לאיבוד, שאנחנו לא מצליחים ליישם בחיים, אני רוצה דברים ולא מצליח וכו' וכו' וכו'. כל זה התפילה הזאת מסוגלת את הכל. זה פשוט חבל על הזמן התפילה הזאת. זה בומבה של נביא. בבריתת המזון זה תפילה שהיא מלקטת, מודה על כל השטח שיורד. פה זה השטח שכבר נפל. שאני מוריד, מרים למעלה. הכל, עולה. כל הפספוסים, כן, אפשר לחזור עליהם, וכמו תשובה, כמו איזה מנגנון מכונה שהולכת לכל המקומות בעבר שלי, לכל המקומות החסרים שלי, הפספוסים שלי, ומתקן את הכל ומעלה את הכל למעלה. כן, גם הכבוד. תפילת אנא בכוח.
עכשיו, ביטור.
התפילה כאן בכוח מיוסדת, מיוסדת על עילוי המציאות כולה ועל הקשבתה אל מקורה האלוהית. זו בעצם הפנייה העמוקה של ישראל אל הקדוש ברוך הוא. ויש בתפילה זו ביטוי ממשי של עצם הקדושה הישראלית. זאת אומרת, ממש שום דבר לא הולך לאיבוד. מאידך, ידע רבי יחוניה זצ"ל לדבר ברמז על הקוצים הסוברים את השושנה העליונה, וכיצד ניתן לסלקם. בקומת האדם הפרטי מדובר באותן נסיכות נמוכות המכבידות על נפשו והמקשות עליו מלהוציא אל הפועל את יסודותיו הקדושים. כלומר, יש לי נכונות, יש לי תשוקות לקדוש ברוך הוא, ואני לא מצליח איכשהו ליישם את זה, אני לא יודע למה, אני כל הזמן נכשל בזמן, כל הזמן נמצא לי. תפילת אנא בכוח היא בקשה לסיוע עליון, בקשה לשמירה ולהגנה על האדם בבחינות ובאופניות. היא מחזקת את ייחוד השמיים והארץ מתוך ביטוי עמוק ורזי של נקודות הקודש העצומות הקוראות את מעשי הקליפות המחירות. לקרוא את הכל, דרך אגב, המשפט השני, כן, זה קרע שטן, זה ראשי תיבות, כן? חז"ל אומרים שיש ביכולתה של תפילה מיוחדת זאת לצבור כל חומות הברזל המפלילות של ישראל לאדמיין של השמיים. זאת אומרת, צריך להתרגל בתפילה הזאת. אפשר לומר הכל, הכל, הכל. אפשר לומר אותה כמה פעמים ביום? בלי סוף. אתה יכול לחזור עליה? בלי סוף. עכשיו, אני חסר לי במחשב שלי, אני לא יודע איך להציג את זה, אם מישהו יכול לעזור לי את הניקוד. אני לא יכול לכתוב עם ניקוד.
לא
מצאת? אני צריך תכנת שמאפשר לי לכתוב לי ניקוד.
מה?
אוסנת. אז אוסנת צריכה להיכנס את התמונה, ואני לא יודע לכתוב לי ניקוד. בסדר? אם הייתי כותב לי ניקוד, הייתי כבר כותב לכם פה ניקוד, איך מלכדים את זה. אבל כעזור לכם אנחנו כבר נלמד. תפילת אנא בכוח מורכבת משבעה פסוקים. כן, כמו שראינו מקודם. הנ"ל. הצירופים המופיעים בראשי התיבות מלאים בסגולות מיוחדות, ובכלל בנויה מכל התפילה מ-42 תיבות. כלומר, יש 42 מילים, ועל כן יקרה כן תפילה כן מנדס, 42. מטרתנו בלימוד זה אינה לחדור אל סודם העמוק של שמות הקודש, כיוון שהם נסגבים לבינתנו. אנחנו לא סתם שחקנים שבאים כאילו להתעמוד בדברים. כוונתנו היא לעסוק דווקא במידת החסד העליונה שניתן להפיק מאותה תפילה. ובעזר סוכן ערבות להסתדר לתרגם את הדברים במידת האפשר למונחים פשוטים ומובנים כדי לטעום מעט מנחלי האדמים הגניבים בה. יש לסיים שתפילת אנה בכוח מופיעה כבר במסכת קידושין. עמוד א', כן עין א' עמוד א', אמר רב יהודה אמר רב, שם בין 42 אותיות, אין מוסרים אותו אלא למי שצנוע בענב ועומד בחצי ימיו ואינו כועס ואינו מסתכל ואינו מעמיד על מידותיו וכל היודעו והזהיר בו והמסמרו בטהרה אהוב למעלה ונחמד למטה ואימתו מוטלת על הבריות ונוחל שני עולמות העולם הזה והעולם הבא.
למה הוא כזה?
אבל אני מדהים את כולנו. שאם אנחנו חודרים לתפילה הזאת, זה מחייב אותנו. להסתפר על כל מה שכתוב זה. להיות בעזרת השם, צנוע וענב, כן? עומד בחצי ימיו, זאת אומרת, לאו דווקא בגיל, אבל בדעת, לא לכעות, לא להסתכל, לא מעמידים על מידותינו, כלומר, אם מישהו אומר לנו, אני אומר בסדר, אני מתבייש, אתה צודק, טעיתי, וכל מי שיודע בזהיר ומסמר אותו בטהרה, אז הוא באמת אהוב למעלה ואהוב למטה ונוחל כל העולם. תפילת אנה בכוח.
למה אפשר לנו
לראות את התפילה הזאת? בגלל שהיום הדברים השתנו, אנחנו בדור אחרון. כל מה שהיה גנית בדורות שקדמו, וסודי, הוא צריך להתגלות בדור האחרון. למה הדבר דומה? ילדה בת חמש, היא לא יודעת מה זה חיבור בין אבא ואמא, נכון? מבחינה פיזית. אז בשבילה זה סוד. אבל כשהיא בת 18 ועכשיו עומדת להתחדש, אם אתה לא מגלה לה את הסוד הזה, אז היא תרוץ יום אחרי של הרב שלה ותגיד לרב, אני לא יודע מה עושים. אז יש דברים שהם סודיים לגיל, וחייבים להתפרק לגיל אחר. אותו דבר בתורה. יש תקופות שדברים הם סודיים, ובתקופה האחרונה הם חייבים להתגלות. זה מה שקיבלתי מרבותינו. היום זה נמצא. היום זה הרב קוק אומר לנו שכל מה שיש מחלוקת בין הלכה לקבלה, ההלכה, תלכו לפי ההלכה ולא לפי הקבלה. אבל רק בדורות שקדמו לדור הזה. בדור הזה יש מחלוקת קבלה והלכה עושים את הקבלה. למה? כי אנחנו בדור האחרון. כך אומר הרב קוק, והגיע הזמן לגלות את כל הסודות האלה. בכל הסודות. את חסד השלם שלי. נכון? שסימנתי לך את הכל בדרות. אז אל תשאל סתם. אז אנה בכוח, תפילת אנה בכוח מלאה גבורה ועוז, בתוכה רצוף אהבה, שמות הקודש העצינים הגנוזים בה, מסוגלים לכלולים גדולים במציאות, לא רק במציאות שלנו הפרטית, אלא במציאות העולם. כלומר, אנחנו עכשיו, בעזרת השם צריכים לכוון, להביא אור לעולם, להביא קודש, להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. הבירור הנעשה באמצעותם של אותם צירופים מעלה את הבריאה כולה אל קומת הברכה אל ההערה האלוהית המזקקת שמתארת את הכל עד כדי כך שאפילו מי שנפל לדמותה תחתונה בחייו מתרומם על ידי אמירת התפילה בלב שלם ובכוונה אמיתית. זאת אומרת, זה יש כאן עזרה לכל מי שנפלו בכל התפילים. גם הרב קוק עכשיו זה ביור התפילה הזאת, המופיע בסחרית, בתוך פרשת הקורבנות. כלומר, הוא כתב לנו ספר, איזה ספר? של התפילה? עולת ראייה. כלומר, אם הרב קוק מגלה לנו את זה, אז אפשר לגלות. הרב מסביר שם, כי באופן כללי, הקורבנות הן תימת הנבראים הדורשים לפנימיותם לשוב ולהתקלל במקורם, נכון? מה זה קורבנות? כשאתה קורא קורבנות, זה הרצון שלך להתקהל באור האלוהי העליון, במקור. מעשה הקורבנות חושף בעצם את עומק הרצון הגנוב בתוכנית העולמות, להתעלות ולהתדבק בשורשו העליון. הקורבנות מבטאים את תשוקת הנבראים לחזור אל מקורם האלוהי, ובאמירתם בתפילה עולה עולם העשייה בהדרגה עד שבתפילת 18 הוא נכלל יחד עם כל העולמות כולם בעולם העשייה. אמירת הקורבנות מהווה פרק מרכזי בהתקרבותם ובעילויים של כל החלקים הנמוכים המעורבים טוב ורע בדומן, בצומח, בחי ובמדבר. ודווקא במסגרת זו של הקורבנות שולבה תפילת הנבקות. כלומר, איפה הכניסו חכמים את התפילה הזאת? לקורבנות. וזה בעצם, כמו שאמרנו, העלאה של הכל. אז אם הקורבנות מעלים את הכל לתורה, גם התפילה הזאת קשורה, לכן שמו אותה שם. אנא בכוח, פועל עצמי להגדיע את הרשמות הנבדחות של ישראל ואת כלל כוחות החיים המצויים בתחתית העולמות. נכון, אל קומתם האמיתית ולסייע להם לגלות את נקודת הפור של הקדושה ושל הטהרה. תפילת ענה בכוח יורדת אל תוך המדרגות הנמוכות ביותר של הנפש הישראלית ומחזקת אותה, כן? מחזקת את הנפש, כן? להיות כלי ראוי להכלת הכל. תפילת ענה בכוח בנויה כאמור משבע מדרגות מלובשות בשבעת הפסוקים הבאים, כשכל אחד מהם מקביל גם לספירה אחת מזין הספירות התחתונות. כלומר, המשפט הראשון, חסד, אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר שרורה. הגבורה לשני, התפארת לשלישי, הנצח לרביעי, הוד יסוד ומלכות. לכן זה ברוך שם. אריזה מבאר בשאר הכוונות, דרושי תפילת השחר, דרוש גינון. כי בתפילת אנא בכוח יש לחתום ולומר ברוך שם בלחץ, ממש כמו בקריאת שמע, כך אומר האריז"ל, לא לומר את זה בכל רב. דבר המצביע על הצבעתו של הרב לקריאת שמע. שתי התפילות מבטאות את אחדותו לדברך. תפילת אנא בכוח מלאה בשמות ובשירותים גינים, זאת אומרת שאנחנו בעצם לא אומרים ברוך שם כמו בקריאתו היום בכל רם, הסיבה היא שעדיין לא התגלתה המלכות בצורה מושלמת בגדולה עד כנת אחרי גם לבטא את זה. אבל עדיין אומרים את זה בצורה. אני
חושב
שאני לא אקרא את המנגינה הזאת דרך אגב. אני לא אשתה את המנגינה הזאת כי פשוט אנשים לא מבינים דבר איך זה בטיח. כי במנגינה הזאת אתה חוזר על דברים, אתה לא יודע בדיוק איפה ההתחלה ואיפה ההתחלה. אנשים אומרים את זה בכל רב ולא יודעים בכלל איפה זה בדיוק. אם אתה אומר תפילה ממש כפי הסדר שלה, זה בסדר גמור. ואז אתה אומר ברוך שם בלחץ. אז תפילת אנא בכוח מלאה בשמות ובצירופים פנימיים אשר חלקם הגלוי מופיע בראשי התיבות. זה חלקם הגלוי בינתיים. כן? אז אתם רואים את התותיות, דרך אגב, את זה צריך לחזק, את זה צריך לראות. כן? אתם יכולים להוסיף
עכשיו הבדיקה?
אל תגיד.
מה
איפה אני? לא אומרים את השמות האלה, אבל תסתכלו, בחלק הראשון, נחיל באלף, תשימו מתחת סגול. ותחת כל האותיות, תשימו סגולים.
בראשון.
בראשון. א', ב', ג', י', ת', וצ', תשימו סגול מתחת לכל אות. כן, בכל הסריה.
כל הכל.
כלומר, שש אותיות, כולם עם סגול מתחת. בשישייה השנייה, בשיא מצווה. על כולם, מתחת לכל האותיות. בסריה השלישית, תשימו, מה?
עולם.
עולם, בצורה כזאת, למשל בנון, העולם הוא לא למעלה, הוא קצת למעלה בצד שמאל. ותחת גם למעלה בגימן, בצד שמאל וכו'. בסריה הבאה, בסטרס, תשימו חיריק מתחת לכל עוד. אחרי זה, קובות, שלוש נקודות באלכסון. כלומר, חץ, עם שלוש כאלה, זה השאר גם כן, קוף, ככה וכו'. קובות, כן. עכשיו, ב-יוד גימל למד, לא, עכשיו אנחנו צריכים לעשות ככה, יוד, אתם שמים ליד היוד ובר, עם
נקבע.
לא.
לא,
לא. מלאפים זה נקרא. כן? אחרי זה, והגימל, אותו דבר, אחרי הגימל ועד עם מלאפים. בסדר? אחרי כל עוד תשימו ועד עם נקודה בצד שמאל. מובן? עכשיו, אתם מקבל שום דבר. איך זה?
מה
אם
כמעט?
כן. כמעט שזה פתח בספר, חוכמה, אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו מתעסקים בשבע מידות תחתונות. כמעט בספר, הוא פתח בחוכמה. מיה פתחה בחוכמה. אבל הוא מקבל לפני הכתוב, הוא יודע את האלימות, אין כאן לך האלימות.
למה הכתוב יש תמיד בגלל?
וזה היה בכוח?
אז זה לא זמן אמן.
אם זה היה כמו אתה אומר, הוא פותח את האלימות, אז אתה יפמצא במקום היות. אין דבר כזה. לא לקרוא, אתה קורא את המשפט הגדול, אבל אתה רואה את האותיות האלה. אתה צריך ללמוד בעצם את ראשי התיבות. בלי כבר להסתכל על זה, אתה מסתכל רק על זה. על זה אני צריך לדעת.
אבל מה לקרוא?
בגלל שבמיני חד תפיל שבועה, בלי לקרוא.
בנקבה,
עם המיקוד שאמרת.
בהתחלה של הנגלים.
רק דרך כלל.
לא את המשפט האמת.
שכל חוכמה זה שמעת וחזר.
וואי,
וואי,
וואי.
עד
כאן
היו.
נמשיך פעם רע. זה... Thank you.